אז פרק סיום עונה, אתם מבינים שהגענו לפרק סיום עונה? פרק 28 אגב בפודקאסט, שאין פרקים בספר לגבי זה, זה רק הסרט, התלקחות, ויש לנו אורח שממש מתרגש להיות פה.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
אז אני אציג, שמו יבגני, והוא בעצם מעריץ ערוף של הסרטים. אם עד עכשיו מאוד התמגדנו בספר ובספר, אמרנו כראוי לפרק הסרט, נביא מישהו שהוא פן של הסרטים. כן גילוי נאות, הוא אמנם לא קרא את הספרים, אנחנו נעשה בכל שביכולתנו לשנות את הגישה הזאת, אבל הוא לגמרי כאן כדי לתת לנו את הצד של הסרטים.
גם את הצד של הסרטים, וגם את הצד הגברי של העניין.
גם נכון.
שיכול מאוד להוסיף בדיונים.
תכף נשאל אותך מה אתה חושב על פיטה ועל גייל ועל
מצוין, הכל. מצוין, התשובות כבר מוכנות.
וואי וואי. מעניין את מי הוא יחזק פה.
מעניין.
כן, אבל כמו הפרק הקודם של הסרט, עשינו איזו פעילות קטנה.
כן, לא, עשינו. הבאנו אורח, הפלנו עליו מטלה לעשות לנו פעילות, והנה הפלנו על יבגני והוא עלה לנו עם איזושהי פעילות.
כן, אז הפעילות שאנחנו נעשה, בעצם יש לנו איזושהי קערית עם פתקים, כראוי לכל הסדרה. בתוך כל פתק, אז יש בעצם איזשהו תרחיש, איזשהו אירוע, איזשהו שינוי אחד בעלילה, בעיקר של החלק השני. וכל אחת בתורה תשלוף פתק, תקרא לכולם מה בעצם התרחיש, ותגיד מה היא חושבת שהייתה ההשפעה של המקרה על העלילה הכללית. אפשר אחרי זה גם לעשות דיון.
רגע, כראוי לספר זה אומר שיש מנצחים?
אפשר יהיה להחליט. אין שיטת ניקוד מסודרת.
סתם.
אבל אם אנחנו רוצים, אפשר להגיד מי הייתה יצירתית יותר.
פשוט נוציא בסוף פירות יער ושתינו ננצח.
בדיוק.
אנחנו מקבלות פאה של אפי לפני שאנחנו מכניסות את היד לקד?
האמת שזה רעיון טוב. יש גם עוד אסוציאציה של זה, שזה כמו גביע האש מהארי פוטר, שכזה הפתקים עפים. ואז מופיע עוד איזשהו שם, ככה לא צפוי.
אין, חבל שאתם לא פה, פשוט לראות את כל התפורה שהכנו פה.
לגמרי. אתם רוצות להתחיל?
כן.
מי רוצה להתחיל?
שרן. היא ניצחה בשאלון בפרק הקודם.
סבבה, אז יש קדימות.
בסדר. אז אני ארבב לי ושלוף. אוקיי. פיניק נכשל באחיה ופיטה מת. טה-טה-טה-טם. טוב, אז כיעל קטניס, בגלל שאנחנו מכירים, אז כנראה שמה שהיה קורה, זה שבתך הייתה במין איזה הלם מוחלט כזה, ואז היא הייתה כזה חוזרת להיות רובוטית, ולהגיד, אוקיי, אני כאילו יחשוב על זה אחרי זה, מה יקרה עם כל זה, וכן ממשיכה לשחק את המשחק הרגיל.
כן, את חושבת שהיא לא הייתה הורגת את פיניק במקום?
את פיניק?
אבל הוא לא אשם.
לא, נגיד הוא לא מנסה...
הוא
ניסה להחיות אותו. פשוט, את יודעת, זה היה מאוחר.
אבל אם הוא לא היה מנסה להחיות אותו...
אבל היא לא ידע שהוא בכלל יכול לעשות את זה.
כן, היא
לא יודעת. זה לא שהיא...
סיטואציה אחרת, רגע.
כן, אגב, זה גם...
אני משחקת במשחק אחר לגמרי.
לא, זה גם בסדר. זה גם בסדר.
אני, זה מה שאני חושבת, שהיא באופן רובוטי הייתה כזה... אוקיי, כאילו, צריך להמשיך את המשחק, כאילו, והייתה מנסה... לחשוב בעצמה מה עושים עכשיו.
את חושבת שזה מסתדר אבל עם הקו שאנחנו רואים, שבאמת כל ההוויה של קטניס כל הזמן סובב, זה פיטה, 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 ואיך לשמור עליו, ואיך להגן עליו, והוא זה שממש מביא לה את, נקרא לזה את המוטיבציה ואת הכוחות להמשיך.
אנחנו גם יודעים שכל המועמדים האחרים כאילו שומרים על פיטה, כי הם אומרים, קטניס לא הייתה מסוגלת לעשות כלום בלי פיטה, היא לא הייתה מכונה גם לשתף פעולה עם כל מה שקורה במשחק.
אני אגיד לכם מה.
את חושבת שהייתה הולכת לבד או ממשיכה עם פיניק גם?
היא הייתה ממשיכה קצת ואז בורחת, ממש קצת, כאילו לצאת כזה מהאלם ואז לבורח, זו דעתי. אני מבינה את זה שמאוד מציירים את זה בספר ובסרט וזה, שהיא מאוד הולכת אחרי פיטה, אבל דווקא בגלל שאנחנו מכיר, כאילו מי שממש נכנס לעומק של קטניס, מבין את זה שגם בהתחלה, בשלב הזה עוד, במערכת יחסים של אבא של פיטה, היא סוג של עושה דברים בשביל פיטה, גם כי היא מאוד מרגישה חייבת לו. ואז כאילו ברגע שהוא היה מת, היא הייתה מרגישה מאוד רע, כי היא מעולם לא יכלה לפרוע את החוב הזה. אבל אני חושבת שבשלב הזה, אין את העניין הזה של של כאילו היא לא מאוהבת בו, הוא לא באמת דמות בלתי נפרדת מהחיים שלה, הוא עדיין לא שם, הוא כאילו קרוב להיות שם, הוא עדיין לא שם, ובגלל זה היא כן הרחלה להמשיך גם מלעדיו את חייה ברגע הנתון הזה. זו דעתי. היא כן הייתה אומרת, מה אני אעשה עכשיו, כאילו, איפה החיים שלי, קחו אותי בקטע של כזה, באותו רגע, אבל בתכלס, אם היא, כאילו, מה שהיא הייתה עושה באותו רגע, היא הייתה אומרת, אוקיי, אני חוזרת למוד רובוט, אני קודם מנסה לנצח את המשחק הזה, לחזור לפרים ולאימא שלי ולגייל, ואז יחשוב כבר מה לעשות עם זה. כאילו, זו דעתי לפחות.
כלומר, לפי מה שאת אומרת, הסוף, היינו מגיעים, מתכנסים לאותו קו עלילה בסופו של דבר.
כן.
אוקיי.
כן, היינו מתכנסים בדיוק לאותו קו עלילה.
אוקיי.
למרות שיכול להיות שהייתה בורחת, ואז זה כן היה קצת פוגע בקו העלילה, כי היא לא הייתה עושה איתם את כל המזימה הזאת של החוט, אבל עדיין אני לא חושבת שהייתה נגיד מתאבדת או משהו כזה, או משתגעת לגמרי. לא, זה לא היה קורה באותו רגע.
זהו, להתאבד זה משהו שכאילו, אני לא חושבת שהיה קורה לקטניס, היא לא בן אדם כזה, היא שורדת בפול מובן המילה. אבל אם אנחנו ממשיכים שנייה את הקו שדיברנו עליו של רומאו ויוליה, זה היה מצחיק דווקא, אם כאילו פיטה כזה לא היה מתעורר לחיים, היא הייתה בורחת. ואז כאילו הוא היה מתעורר לחיים, והיו להם שני קווי עלילה מקבילים, שכזה, היא חושבת שהוא מת, הוא חושב שהיא הלכה להרוג את עצמה, טרגדיה נוראית, סתם בשביל הצחוקים.
יאללה, אלה, תורך.
אני פשוט שלחתי את הפתק הראשון שהיה. קטניס יורה בפיניק, אבל באיזה סיטואציה? סתם, בהתחלה?
לא, בסיטואציה הסופית, כשהיא בעצם רואה את פיניק ליד העץ, כשגם סנו בעצם אומר גם let it fly, והיא בהחלטה של הרגע, היא בסערת רגשות, לא מבינה איפה פיטה, משחררת את החץ והורגת את פיניק.
אני חושבת שתכלס אם זה היה קורה, זה גם היה מאוד מעניין, כי הייתה עושה את זה ואז היא הייתה מתחרטת, כי הייתה מבינה מי האויב האמיתי, מה שהיה אולי גורם לה. אני חושבת שזה שהיא הייתה הורגת את פיניק היה אולי מבחינת הסרט, חוויה יותר מעוררת בראש שלה ללהבין מי האויב האמיתי, להבין שהיא עשתה את הטעות אחרי שהיא עשתה אותה. כי קטניס, עם כמה שאנחנו מדברים עליה שהיא אנושית, היא לא עושה הרבה טעויות. היא מין כזה...
מה זאת אומרת? תסבירי.
היא מין כזה, היא לא יורה בחברים, כשפיניק בהתחלה מגיעה עם הצמיד, היא לא יורה בו אז, היא נותנת בו אמון, מין כזה דברים מסתדרים, והיא לא עושה טעויות. היא בוטחת ברו והיא נמצאת איתה, היא בוטחת בפיטה בספר הראשון, היא הולכת למצוא אותו.
כן, נותנת כאילו הרבה צ'אנסים לאנשים,
הרבה
בגדול.
צ'אנסים, וגם הצ'אנסים שהיא נותנת, הם לא... הם לא באים אחרי זה מיד לבעוט בה בחזרה.
כן, גם יש לציין, אם כבר אנחנו בזה, שמה שקרה נגיד בסרט, באמת שהיא רואה אותו ואז הוא אומר, תזכרי מי האויב, זה לא מה שקורה בספר, בספר היא מגיעה לזה בעצמה, והוא בכלל לא רואה שהיא ראתה אותו, והיה לה קו מושלם אליו, כאילו לראות בו.
אז פה באמת רציתי לשאול, לא רק מהפן האישי שלה, אלא בסופו של דבר כל זה משודר, וכולם רואים את זה. ואם אנחנו מדברים על השאיפה של סנואו להראות שקטניס היא לא אחת שיכולה להניג, היא לא הגיבורה שחושבים שהיא, האם זה איכשהו משפיע?
אני אגיד לך מה, הסרט נותן אינטרפטציה ממש שונה למה שאתה מקבל מהספר. כאילו, בספר זה ממש לא מה ש... בשום שלב אתה לא חושב שזה מה שסנואו רוצה לעשות, כאילו, שהוא לא מאמין שהיא מנהיגה והוא רוצה להראות שהיא לא מנהיגה.
כן, כל הקטע שהיא תפגוד בחברי צוות שלה, זה לא משהו שאתה מקבל, אתה בחשיכה לגמרי לגבי זה בספר. כאילו, כל מה שאנחנו דיברנו עליו זה למה סנואו פשוט לא הורג אותה ביום הראשון.
כן, לא, 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 בכלל לא הבנו את זה, שזה הרצון, שהיא כאילו תשחית את השם של המוקינג'יי. כאילו, לא...
אבל אם הייתם מישהי מאחד המחוזות, ואז רואה את זה, נכון? קטניס, שכולם כזה, קטניס, קטניס. פתאום הורגת את הבעל ברית הכי קרוב שלה שהוא לא...
אבל עוד הפעם, אם אתה רואה את זה שג'ואנה בגדה בה, הרי בסופו של דבר, דווקא זה הגיוני שהיא הורגת את פיניק, וגם עוד הפעם, הם בתוך משחקי הרעב, לא יודע, בתור מישהי מאחת המחוזות, שראתה כבר מיליון משחקים, איך אתה יכול לשפוט מישהו? כל מי שניצח אי פעם במשחקי הרעב, הם אנשים, הם אומרים את זה, הם אנשים לא הכי הגונים. הם אומרים את זה, הם אומרים, הבן אדם היחיד שאי פעם ניצח את משחקי הרעב, והוא הגון, זה פיטה. והוא לא באמת ניצח, הוא סוג של כזה נסחב על הגב של קטניס עד הרגע האחרון.
אוקיי, בסדר גמור.
יאללה.
כנראה שמי שהיה שונא את קטניס על זה, זה כל האהבות של פיניק ומחוז ארבע. הם האנשים היחידים שהיו כאילו...
כן, זה היה האמת יותר גורם לה אולי לסינה מול הקפיטול, אם מדברים על זה.
כן, אם כבר.
אוקיי. המרד מתחיל ממחוז 12 לפני תחילת המשחקים. אוי, זה פשוט היה הורג את כל מי שבמחוז 12. כאילו, כל הזמן הזה שדיברנו על מחוז 12, ברור לנו שהמחוז 12 הוא הכי חלש, הוא הכי קטן מספרית. הוא באמת במצב על הפנים. הם בכלל לא במצב של למרות, גם היא רוצה כל הזמן בספר, יש הרבה רגעים שהיא רוצה למרות, שהיא אומרת לאיימץ', בוא נמרות, בוא נעשה את זה. ואז הוא אומר לה, איך נמרות, עם מי? עם אנשים פצועים שכל היום נמצאים במחרות, כאילו... אין לה בכלל יכולת למחוז 12 למרוד. זה הסיבה גם שכאילו הם לא עושים את זה. בגלל שאין להם את היכולת. אז היה יוצא מצב שפשוט מחוז 12 היה מושמד לשאר.
אבל איך זה היה משפיע על המשחקי הרעב עצמם? כלומר, עכשיו יש את כל מי שנמצא, בפרט קטניס ופיטה, והמרד מתחיל, נכון? וגם כנראה שגייל מאוד מעורב בכל הסיפור. אז איך זה היה משפיע מהנקודת מבט הזאת?
יש מצב שהיו עושים משחקי הרעב רק של מחוז 12. אבל כאילו זה באמת, זה פשוט, הם בקלות היו לוקחים את הילדים, שמים אותם בצד, כאילו אין תקשורת בין המחוזות, הם יכלו מאוד מהר לפברק איזה משהו בקפיטול, לשים איזה גרין סקרין.
לא, גם משהו בזה פשוט לא מרגיש לי הגיוני. כאילו להגיד שהיה נפתח מרד במחוז 12, באמת שאין שום קו מחבר לזה לאורך הקריאה, כי בסופו של דבר כל הזמן מסבירים לך שמחוז 12 הוא הנחות ביותר, גם ברמה שאפילו לא האוכפי שקט שמביאים לשם הם כאלה דרדלה, כאילו לא כזה, זה, כי לא שמים כל כך למחוז הזה, כי עוד הפעם ממש מעט באנשים, כאילו אין שם הרבה אנשים, והם כאילו הכי הכי חלשים מכולם, גם מבחינה פיזית, וגם, אני לא מצליחה לדמיין בכלל אנשים ברמה כל כך נמוכה יוצאים למרד, שהוא לא פשוט מוות על המקום.
אבל האם קטניס ופיטה היו מסוגלים להיכנס לזירה בידיעה שזה מה שקורה?
זו שאלה אחרת לגמרי, השאלה אם היו מתקיינים משחקי הרעב בכלל.
כן, אני חושבת ש...
הכל יכול להיות.
אני חושבת שאם היה מרד ופיטה וקטניס היו שורדים, הם לא היו בתוך מחוז 12, אני לא יודעת אם הם היו ביער או במחוז אחר, אבל במחוז 12...
אני לא חושבת שהם גם היו שורדים, כאילו זה היה מה שנקרא משחק לידיו של סנואו. הוא ככה רצה להרוג אותה, זה היה אפילו טוב לו, במלכאות.
כן. זו סיטואציה מאוד מורכבת. זה היה הורס הרבה מהספר. כאילו לא היה ספר.
לא היה ספר.
לא היה ספר.
זה dead end.
נכון, דיברנו על זה שסוזן כאילו רצה לכתוב רק ספר אחד, זהו, זה מה שהיה קורה. היה רק ספר אחד.
נכון.
לא היה שום טעם לעשות את כל הספר.
מצא את המפלט שלה.
כן. זה היה ממש כזה סוג של ספר של מרד גטו ורשה, וזהו.
אני קראתי את הפתק ואני מזועזעת מהסיטואציה.
אוקיי.
פיטה וקטניס אחים, כי אנחנו יודעים את זה, זה לא איזה פלוט הול שאנחנו לא יודעים עליו.
כן, כלומר הכוונה, זה לא שהם מגלים שהם אחים או משהו כזה, מראש הם...
הם אחים?
אגב, זו גם אופציה. הילד, אם את רוצה להרחיב אולי על האופציה הזאת, שאולי תהיה יותר מעניינת,
אבל... לא, זה קצת סטאר וורז, היא מאוד פשוט.
נכון, אז אני דווקא חשבתי, אם אנחנו מדברים ישר מההתחלה, כלומר, הם באים מאותה משפחה, הם נבחרים ביחד, קצת חוזר גם לעלילה של החלק הראשון.
וגייל עדיין לא התנדב? איזה מניאק הגייל הזה. וואו, אם הם שני אחים, טרגדיה. כאילו, גם אז הם לא היו The Star Crossed Lovers, הנאהבים חסרי המזל. זה היה משנה המון. הם כנראה לא משתפים פעולה מהשנייה הראשונה, מה שהיה גורם כן. שהוא לא היה עם הקרייריסטים. הוא כנראה היה מת, הוא תמיד כזה חסר תועלת, והיה גורר את קטניס איתו, הם היו מתים תוך שנייה. אף אחד לא היה אוהב אותה בקפיטול, כאילו...
לא, גם הם היו אחים, אז יכול להיות שגם הוא היה צד, ואז הוא היה מוכשר כמו קטניס.
נכון, נכון, רגע, לא חשבתי על זה.
לא תמיד, אבל הכישרון מתחלק שווה בשווה.
לא, ברור, גם מראים שפרימי...
אתה אומר, פיטה עדיין כאילו
סמרטוט? פיטה עדיין פיטה?
למרות שהוא עדיין...
די לכל הסמרטוט! כאילו, אני מנסה לשמור על קור רוח, כן, אבל די.
בוא נהיה ניטרלים, פיטה זה פיטה וקטניס זו קטניס. פשוט אין את כל הסיפור, האהבה...
עדיין יש חתול?
הכל אותו דבר חוץ מזה.
מדהים שהם שמרו על הדמות הזאת וכל הדמויות שהם יכלו לשמור עליהן. נגיע לזה, אבל בהמשך כשנזכור את הסרט.
כן. לא יודעת, זה היה סיפור... מאוד מאוד מאוד. אתה חושב כאילו אם קטניס וגל היו ביחד, אם פיטה היה אח של, אני לא יודעת.
אולי זה היה סיפור גילוי הראיות פשוט.
אולי.
כזה משחקי הכס סטייל.
כן.
אני חושבת שזה היה מצחיק לחשוב שהם כאילו, כל הספר הראשון הם נהיים נאהבים, ואז בספר השני מישהו מוצא שהם אחים. זה היה מצחיק דווקא.
זה היה מצחיק ועצוב.
כן, לא, זה היה מצחיק ועצוב. ומוזר. אבל אולי הקפיטול היה אוהב את זה, כאילו, נכון?
וכל הסיפור בכלל היה לקבל אנשים עם גילוי הראיות. בלי שום קשר לריאליטי.
וואו, איזה ספר, סוזן, תכתבי אותו עכשיו.
האמת ששוב, זה גם כיוון שיכל היה להיות, למרות שלא בזה באמת מתמקד הסיפור.
בגילוי הראיות? כן, נראה לי.
כן.
יאללה, אני אתפת הקבל מציעה. הלחץ הסיפורי עובד והגמול הרבעוני מבוטל.
אופה.
אופה.
חושבת שזה היה יכול להיות סיפור מעניין.
האמת שכן, זה כן היה משנה את הכל, את כל הסרט. מה שכנראה היה קורה זה שהמרד היה מתחיל הרבה יותר מהר. כי בסופו של דבר הם רצו איכשהו להוציא, בגדול מה שפלוטרך מסביר, זה שהם רצו להוציא כל הזמן הזה את קטניס מהמשחקים. עכשיו, הוא מסביר בספר שהוא לא חשב שהיא תהיה בתוך המשחק, הוא חשב שהיא תהיה פשוט מדריכה במשחק. ושהם יצטרכו להוציא אותה מתוך הקפיטול בתור מדריכה. ואז יוצא מצב שהם היו כזה סוג של פותרים, כאילו, סוג של פותרים את הבעיה, כי להוציא אותה מתוך המשחק היה הרבה הרבה יותר קשה מלהוציא אותה מהקפיטול. אז ככה שזה לא היה משנה לנו יותר מדי את הספר, כי בסופו של דבר היא צריכה להיות במחוז 13 ולהיות הרובני החקיין. ופשוט זה קורה יותר מהר מהצפוי וכנראה עם פחות מתים.
האם זה לא אולי היה מוריד קצת מהלחץ שהיה במחוזות, סוג של הפיאפוע של כל ה, מה שנקרא הגמול הרבעוני והשערוריה הגדולה וכל מה שדובר עליו?
איפה, זה לתת כוח לעם.
האמת היא שזה גם, הרבה פעמים דיברנו על זה, שזה שהוא בחר לעשות את הגמול הרבעוני עם המנצחים, זה מאוד פעל נגדו, כי בגדול, המנצחים הם לא כאלה אהובים במחוזות. זה לא נכון בכלל לחשוב ככה. המחוזות לא כזה אוהבים את המנצחים. זה בדרך כלל אנשים שרצחו בדם קר, גם מישהו מתוך המחוז. אתה לא באמת מחבב אותו. מי שמחבב את האנשים האלה זה הקפיטול. לקפיטול היה מאוד קשה. כל העניין הזה של המשחק הגמול הרבעוני. זה היה פחות קשה לפי דעתי למחוזות. אפילו אני בטוחה שהיו אנשים במחוזות שאפילו קצת סמכו. יש אנשים שהם היו ממש, נגיד, היימיץ' ממש מספרים שלא אהבו אותו במחוז 12. הוא היה השיקור המטומטם הזה, שכאילו לא עוזר גם לאף אחד שנבחר. הוא לא היה בן אדם אהוב בכלל, לא נראה לי שלמישהו היה אכפת אם הוא הולך כאילו לגמול או לא הולך. אני חושבת שזה לא היה משפיע בצורה דרמטית על הסיפור.
אוקיי, איילת, יש לך איזשהו כיוון שאת חושבת עליו?
אני חושבת שזה היה, זה פשוט מאוד מעניין כל העניין של המרד, כי אנחנו מדברים על זה הרבה זמן. פלוטרך היה חלק מהמרד, היימיץ' נכנס מתישהו, אנחנו לא יודעים מתי היימיץ' הפך להיות מורד. נכון. אם זה היה לפני המשחקים של קטניס בכלל, או הרבה לפני שנים, או זה בעקבות הגמול הרבעוני. אנחנו עוד לא יודעים הרבה על מחוז 13 ועל המרד ועל כמה הוא קיים. יכול להיות שהיה לוקח עוד שנים עד שזה היה קורה.
אני לא חושבת שהמשחקים זה מה שמייר את המרד. אני ממש לא חושבת.
אני אומרת שאני לא יודעת, כאילו אין לי הודעה אם זה מקדם או לא.
מה שכן, פיטה נשאר עם קטניס, אם זה היה קורה. אם הגמול הרבעוני לא היה הרי קורה.
ואז הם היו מתחתנים.
נכון, הם גם היו צריכים להתחתן, שזה גם היה טיפה מקשה לגנוב אותם למחוז 13, אבל בסוף שניהם היו מגיעים למחוז 13. למרות שכן יש פה איזושהי ספקולציה, בגלל שאנחנו כל הזמן מדברים על הרגע האחרון שמפרידים ביניהם, שיש לי רגעים שאני חושבת שבכלל לא רצו מחתחילה שפיטה יגיע למחוז 13. שזה נעשה מרצון שהוא לא יגיע איתם למחוז 13, כי הם חשבו שהוא יהיה הפרעה לקטניס.
יש פה הרבה קונספירציה לגבי פיטה.
כי באמת זה לא הגיוני שהוא לא מגיע למחוז 13. מה זה לא הגיוני? זה מאוד תמוע. הבחירה של הרגע האחרון שהם נפרדים בו, הוא רגע שמאוד כזה, אתה מפקפק.
הוא מאוד תמוע, מצד שני, לא היית רוצה שהוא יגיע לקפיטול גם. שזה הצד השני של הקו. כאילו, היית יכולה להגיד, טוב, הם שמו אותו, הם לקחו אותו ושמו אותו בהפרדה מקטניס, ואמרו לה, הוא אצל הקפיטול או לא, אבל זה שהוא הגיע לקפיטול, זה נקודת תורפה מאוד גדולה. אבל אנחנו נדבר על זה יותר בספר השלישי.
כן.
נו, ויש לי את הפתק האחרון.
פתק האחרון.
הפתק של פיטה עולה בהגרלה.
כן, עכשיו זאת נקודה באמת שהזכרתם ממש במשפט וחצי בפרק הקודם, אבל כן הייתי רוצה שטיפה נרחיב את זה, כי גם לי יש כמה תוספות מעניינות להוסיף.
בעצם אנחנו מדברים על ההגרלה של המשחק השני, שבעצם...
נכון.
כנראה שאם פיטה היה מוגרל, האם היימיץ' היה מתנדב במקומו.
ואם כן, אז מה היה קורה?
דיברנו על זה גם לא מעט, באמת שלא דיברנו על זה בפרקים, אבל ש... אני לא חושבת שהיימיץ', בדיעבד שאתה מסתכל על הכל ואתה סוכם את כל הספר, אתה... היימיץ' לא רוצה להגיע למשחקים, הוא זה ששולט על המרד, הוא זה שתופס להם את כל הבעלי ברית. אם הוא היה בסוף נכנס למשחק, שזה פונקציה מעניינת, חושבת שזה עושה את זה מעניין דווקא. אני לא יודעת איך פיטה היה מתנהל בחוץ, כי הייתי רוצה לקבל את הנקודת זווית של פיטה, אבל אנחנו אף לא מקבלים את הנקודת מבט שלו. אבל אני חושבת שזה היה מעניין אם היימיץ' היה נכנס למשחקים.
אני אישית לא חושבת בחיים שהוא המתנדב, כי אני בכללי חושבת שהוא דמות של מישהו שהוא פחדן. הוא לא נכנס למשחקים שהוא.
על אף שהוא הבטיח לקטניס...
ההבטחות שלו שוות לכלום, נו באמת. הוא לא היה מתנדב. הוא לא היה מתנדב, היא הייתה בשוק מזה, ואז כשאתה אומרת לו, מה, למה לא התנדבת, הוא מנסה להתאמת איתו לזה, הוא היה אומר לה, אני הגעתי למסקנה שאת צודקת, שצריך באמת להציל את פיטה, אבל הדרך הטובה ביותר להציל את פיטה זה שאני אהיה בחוץ ואני אוכל להזיז את החוטים כמו שצריך כדי שנציל אותו. כל מה שהוא היה עושה זה לסבן אותה בצורה יותר מתוחכמת, אבל הוא לא היה בחיים מתנדב. זה לא כן. הדמות שלו. זו דעתי לפחות.
אוקיי, וזה מוביל אותי לנקודה מעניינת נוספת. היו שני פתקים. האם אתן חושבות ששני הפתקים היו של היימיץ'?
לא.
לא, למה שזה יהיה? למה? מי יעזור לו מבפנים שזה יהיה שלו? מי? פלוטרח כאילו?
אנחנו כבר יודעים שיש עזרה מבפנים ויש הכוונה לגרום לדברים להיות כמו שהם אמורים להיות. אז האם יכול להיות מצב ששני הפתקים הם היו
כי שלנו? כי למה? אתה חושב שיש סיטואציה שפיטה לא היה... כאילו...
כן, אין שום סיטואציה כזו.
מה הסיטואציה? פיטה היה כאילו גם... לא, לא המקרים, רק... אם פיטה היה נבחר והיימיץ' לא היה הולך, או ההיימיץ' היה הולך ופיטה היה מתנדב, ושניהם פיטה הולך לזירה.
כן, אבל במקרה הזה, קטניס לא חושדת בשום דבר, והיימיץ' לא צריך להסביר לה גם שום דבר. כלומר, בכל מקרה, פיטה מתנדב במקומו, להיימיץ' אין מה לעשות עם זה, והוא נכנס לזירה ביחד איתה.
האמת, נקודה ממש טובה, ואני אפילו שכנעת אותי. וואלה, יש מצב שהפתק היה פעמיים, היימיץ', כי גם אני איפשהו כשקראתי, הייתי כזה, מה הסיכויים גם שהיימיץ' הוא... כאילו, אני יודעת שזה 50-50, אבל זה כזה יותר מדי נוח.
מסתדר טוב.
כן, מסתדר יותר מדי נוח. וואלה, ספקולציה מעניינת.
אני חושבת שזה מסתדר מאוד נוח, אבל אני חושבת שזה קצת כמו שהפרידו בין פיטה לקטניס, לסוזן יש פה מטרה, והיא קצת מכוונת, כאילו, אני חושבת שבניגוד לספר הראשון, על הרבה דברים שהיא עושה במכוון, יש לה פה הרבה דחיפות לכיוונים שהיא מאוד כזה, זה מה שאני רוצה שיקרה, ואני צריכה לסדר שזה יקרה ככה. יש תיאוריות קונספירציה שגם קטניס נבחרה במשחק הראשון בכוונה, שהפתק של הסומן, יש איזו תיאוריה שלמה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
כן. למרות שהחלק הזה הוא תיאוריות,
כן.
אנחנו מסיימות את חלק התיאוריות, אולי נהיה בו בספר השלישי, ובעצם מתקדמות למה שהתכנסנו עליו לפה, לסרט.
כן, וואו, זה סרט מדהים.
אז הסרט הוא טוב, ובסוף אנחנו גם נזכור אותו. אני יכולה להגיד אישית, שבאמת אין חוויה יותר... קשה ולא נעימה, ולקרוא ספר באדיקות, ואז לראות סרט שמדבר על הספר הזה. אישית, לא ממליצה לאף בן אדם, לא משנה מה, זה פשוט תמיד, תמיד, תמיד מוריד את חוויית הסרט. באמת, אתם קראתם ספר שממש אהבתם, אני לא נגד ללכת לראות את הסרטים, מאוד אוהבת סרטים, פשוט תנו לעצמכם איזה חצי שנה, שנה, ואז תלכו לראות את הסרט. זה באמת מאוד מאוד קשה, בייחוד שזה ספר שאתה מאוד מתחבר אליו ומאוד מאוד נכנס לפרטים וזוכר ממש הכל, זוכר בדיוק את הכל, והכל נורא נורא טרי במוח, אז זה איזשהו קושי לראות סרט שאתה אומר, זה לא מה שקרה, זה לא מה שקרה, ומאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת של אוקיי, אוקיי, יש את הספר שצריך כמה שעות טובות כדי לקרוא אותו, אם לא ימים, ויש את הסרט שצריך תוך שעה, שעתיים, גג שלוש, להעביר לך את כל מה שקראת בספר. וזה כן הפרדה חשובה שעושים בתוך סרט, אני אשתדל לעשות אותה, אבל זה יהיה לי קשה.
אז אני דווקא באה להיות הצד השני של סרל, זה קורא לנו הרבה. אני דווקא מאוד נהניתי שבדיוק סיימנו לקרוא את הספרים, ויש שם צנות ודיאלוגים שזה פשוט אחד לאחד מהסרט, מהספר, ואני פשוט כזה, וואו, ברור שאני רואה את ההבדלים, ברור שאני רואה איפה יכלו לעשות יותר טוב, אבל דווקא אותי זה מלהיב שאני יודעת לזהות מה היה ומה לא היה, ואני יודעת להגיד, וואו, דיאלוג הזה היה אחד לאחד, איזה מדהים זה. דווקא אני מאוד נהנית.
כן, נכון, אבל נגיד כל הדיאלוגים שהיו אחד לאחד מתוך הספר, היו פשוט מדהימים, מצוינים, וואו. ואז זה עוד יותר גורם לך להפיל על החלקים שלא נצמדו לספר, שאת אומרת, למה פשוט לא נצמדתם לספר? הספר כל כך טוב, כזה כאילו.
אז נקודה החשובה שהעלית עכשיו, זה לדעתי המבחן של סרט, בסופו של דבר, זה האם הוא הצליח להעביר בצורה טובה את הספר, את האירועים שקורים שם. ותמיד יש את המתח הזה בין סרט שצריך להיצמד כמה שיותר לאירועים שקרו בספר, אל מול להעביר את התחושה הכללית, האווירה הכללית, תוך התמקדות באירועים המרכזיים. אז האם לדעתכם זה בוצע בצורה טובה בסרט?
יש ויש.
יש ויש. אני חושבת, כמו שאמרתי, גם בסרט הראשון, אני חושבת שהם הרבה פעמים דווקא מחטיאים במהות, שזה סתם, באמת חבל, באמת צריך להוסיף עוד משפט כדי באמת, מה שנקרא, לגעת בכל הנקודות, אבל, ויש אבל גדול, בעיקר בספרים כאלה שהם ספרי מדב, מה שנקרא, כאילו יש הרבה פנטזיה פה, וגם אקשן, אין מה לעשות בסרטים, באמת שזה תמיד הרבה יותר יפה, החוויה של העיניים, מה שנקרא. היא פשוט חוויה שממש מכניסה אותך לזה, לראות את הכל, את האושר, את הגודל, את היופי. זה משהו שאי אפשר לקחת את זה לסרטים, אתה הרבה יותר נהנה מזה. הרבה פעמים אני והילד, נגיד, הרבה פעמים לא הבנו מה קורה ברגעי אקשן. אנחנו כל הזמן דמיינו דברים שונה, ואז הרבה פעמים הוויזואליות, היא מציגה לך את זה, ככה זה נראה, זה מה שקרה, מאוד קל לשים את הדמויות איפה הם עמדו ומה קרה, ואי אפשר לקחת את זה לסרטים, הסרטים מהממים לפי דעתי מבחינה ויזואלית, מהממים, עולים על כל דמיון. אני חושבת שהתפורה פשוט מושלמת, 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 ממש נהנית עם הוויזואליות של הסרט.
כן, לא, אני חושבת שנקודה לסרטים נוספת, שזה מה שהכניס אותי לקריאה בסוף, לי היה נורא קשה לתפוס ספר ולהתחיל לדמיין אותו, אני חושבת שהארי פוטר היו הספרים הראשונים שזה קרה לי בהם, שממש ראיתי, לא הצלחתי לקרוא הארי פוטר, ניסיתי כמה פעמים, וברגע שראיתי את הסרט, פתאום אני כזה, יש את הדמות הזאת והזאת, ואני יודעת איך הם כולם נראות, פתאום כזה קצת סידר לי את המוח, ונתן לי אופציה להיכנס לעולם של הקריאה, וזה בהרבה דברים, הרבה אנשים לא קראו סרט הבאות, או הרבה ספרים טובים וגדולים אחרים לפני שהם ראו את הסרט. גם שרה לא קרא את משחקי הרב לפני שהראית את הסרט.
נכון, אבל האמת שבכלל לא הכרתי את זה, כאילו הלכנו הרי ביחד, ואז ראיתי את הסרט, ואז בכלל שמעתי על זה, בחיים לא שמעתי על ה... אין מה לעשות, כל מה שמגיע לטלוויזיה זה ידוע, זה מגיע להכי הרבה אנשים.
כן, Shadow and Bone, אני קראתי לפני בטעות לגמרי, אני הייתי מתחרטת שקראתי את הספר הזה, וראיתי את הסדרה.
הסדרה לפי דעתי ממש טובה, ואמרתי שהיא לא קשורה לספרים.
ליום אחר, ליום אחר.
ליום אחר.
אני חייב לציין שבתור מישהו שראה את כל הסרטים של משחקי הרעב, מבחינתי ללא ספק הסרט השני הוא הכי טוב. אני חושב שגם אחרי ששמעתי אתכם בפודקאסט לאורך כל העונה, אני חושב שהסרט כן הביא בצורה טובה את כל האירועים המרכזיים, אפילו שבנקודות מסוימות, כמו שאמרתם, היה חסר פה משפט, שם אירוע. אני חושב, בשביל להתכנס במסגרת זמנים של הסרט, הדברים העיקריים כן נכנסו וכן הצלחנו להבין את הסיפור, לדעתי.
אז אני חושבת שאני אכנס לדיון הזה אחרי שנזכור את כל הסרט. שוב. אוקיי, אז באמת אנחנו מתחילים מההתחלה. ישר מתחילים איתנו מהרגע שבעצם קטניס וגייל ביער.
בספר הם לא ביער בהתחלה, אבל אנחנו מתחילים ביער ביום שלפני הסבב, הניצחון.
נכון.
הטור.
נכון. ואז הם ישר נמצאים שם. יש שם הרבה חלקים בכל המשפטים שהם אומרים, שהם מאוד כזה מהספר. נגיד, להבין שגייל נמצא במשך השבוע כל היום במכרות, זה מין כזה סוג של לזרוק אותנו הוא בן 18 כבר, הוא התחיל לעבוד במכרות. זה כנראה דברים שפחות מקבלים בתוך הסרט, אבל הם כזה נותנים לנו נקודות למי שכן קרה.
כן. משהו שאותי מאוד הפתיע בצנות הראשונות, רואים את גייל וקטניס צדים, והיא יורה בחץ בקשת שלה באיזה תרנגול הודו, ואז היא ממש יש לה פלשבק שלה, הורגת את... זה קייטו?
לא, זה לא קייטו.
מי זה שם?
זה מועמד ממספר אחת. כאילו, ממחוז אחד, זה הראשון שהיא אי פעם הורגת עם החץ.
כן, נכון, נכון.
כשהיא מצילה את רו, כאילו.
כשהיא מצילה את רו, שזה כזה ממש PTSD, שזה משהו שאנחנו לא חווים ממנה בספר בכלל, הטראומה שלה לראות בחץ וקשת ולהרוג עוד אנשים. כן, אנחנו שומעים על הסיוטים שיש לה. אבל בשום שלב שלה שהיא נלחמה צדה, וגם שלה בתוך בזירה במהלך הספר, היא לא חווה את הדברים האלה. אז זה היה לי מאוד מוזר.
למה? דווקא אהבתי את זה. הנה, נקודה לסרט לפייתי. זה היה חלק טוב. כן, מנסים בסופו של דבר. בסופו של דבר אנחנו בתוך הספר מאוד חווים את הטראומה שלה. וקהל הצופים צריך להבין שהבחורה עברה את משחקי הרעב. ברור שיש לה טראומה. וגם אנחנו כל הזמן מדברים על זה, על זה שגייל תמיד שופט אותה כאילו היא לא עברה את משחקי הרעב. וזה מאוד מוזר. ואני חושבת שגם היה מזה קצת בפנים, בתוך הסצנה הזאת של גייל אומר לה בצד אחד, הכל טוב, הכל טוב. ואז מיד אחרי זה גם יש את השיח ביניהם שהוא כזה סוג של כן עדיין שופט אותה. למה עמדת פנים, למה עשית ככה, למה עשית ככה, שזה מראה לנו כמה הוא לא באמת מבין מה זה להיות בתוך משחקי הרעב.
הוא מתקשה, פשוט אין מה לעשות. הוא רואה את זה מנקודת המבט שלו, מתקשה. כן.
מאוד לא קל פשוט. להיות שיפוטי כלפי משהו שלא עברת ולא חפית, אין מה לעשות.
כן. ואז יש את הקטע של הנשיקה, שזה כזה, זה קורה בתוך העיר, זה לא קורה ביער. קצת עשו שם מישמש של הרבה צנות, כמו שאמרת, לוקחים הרבה דברים, הרבה מקומות, אבל...
אבל הנקודה עוברת, הנקודה עוברת, וגם הוא מציין לנו שזאת הנשיקה הראשונה שלהם. קצת היה לי חבל שאין בכלל את הרגע שבגדול בספר, קטניס בעצם מספרת לאיימית של הנשיקה שלה ושל גייל, ליד פיטה, ואז יש סצנה מול פיטה, וזה ממש חסר לי בסרט, אבל לא נורא, לא נורא, היה אפשר לעובר את זה הלאה, כי בכלל לא היה... בתוך הספר יש המון את העניין הזה של גייל מול פיטה, זה גם מין מלחמה שהיא אמיתית. גייל לא מחבב את פיטה, הוא אומר את זה כל הזמן, וככל שהוא מכיר אותו, הוא בעצם אומר, וואו, בונה, הבחור הזה באמת טהור לגמרי, אני מבין למה, כאילו סוג של מבין את המיוחדות שלו. ובסרט אין לנו את זה בכלל, אין לנו קרב של גייל מול פיטה, אין בכלל מערכת יחסים ביניהם, היא לא קיימת, הם לא מדברים אחד על השני בשום שלב. שזה קצת היה חסר לי.
אנחנו רוצים להיכנס עכשיו לכל הסיפור הזה של פיטה מול גייל וכל מה שקורה שם, או שנשאיר את זה קצת
יותר מוכר? לא, יאללה, בואו.
כן, אנחנו רוצים לדעת מה, בתור מישהו שלא קורא את הספרים, כאילו, מה אתה חושב על פיטה ועל גייל?
אז בתור מישהו שרואה את הסרטים, אני חושב שאתם תוכלו להסכים איתי שבסרטים אין שום משולש. יש אולי קו אהבה. אין באמת תחרות. מציגים לנו בצורה די מובהקת, לפחות איך שאני רואה את זה, שקטניס לגמרי עם גייל. ומצד שני, פיטה מנסה, הוא, אני לא אגיד אובססיבי אליה, אבל יש לו איזושהי כמיהה אליה, שהוא לא יכול לשלוט בעצמו. ואני חושב שאגב, לזכותו של פיטה יאמר, מנקודת המבט של גבר דווקא, הרבה מהגברים זה שלב שהם עוברים בחיים. כלומר, יש מישהי שהם באיזשהו מקום יודעים שהם לא יוכלו להשיג אותה. ובגלל קונסטלציה מסוימת, הם תמיד נמצאים בחברתה, ויכול להיות שיש גם מישהו אחר שהם יודעים שהיא אוהבת, ועדיין הם יעשו הכל בניגוד לכל היגיון, כמו שזה מוצג בסרטים, בניגוד לכל היגיון, ינסו לגונן עליה, להגיד במעשים כמה שהם אוהבים אותה, הוא אוהב אותה, ואני חושב שזה משהו שמוצג בצורה מאוד חזקה בסרטים, ולפחות אני, מבחינתי, זה אפילו לא תחרות.
לא, גם בספר אתה לא מרגיש תחרות. יש את פיטה שרוצה אותה בצורה לא נורמלית, ויש את גייל, כמו שאתה אומר, שהוא גם חתיך, גם חכם, גם יודע לצוד, גם איתה כבר שנים בקשר, יש ביניהם באמת מערכת יחסים. בין פיטה לקטניס אין כלום, אין שום דבר, אין... באמת שום דבר, הוא סוג של בנה לעצמו בראש למערכת יחסים הזאת, כי הוא התאהב בה מהיום הראשון שהוא ראה אותה, מין סוג של אהבה מבט ראשון. דווקא את זה אנחנו כן חווים בתוך הספר, את זה שאין קרב גם, אין קרב אמיתי, הוא הרבה יותר מוצלח גייל, היא מאוהבת בגייל, היא ממש היא ממש מאוהבת בו. אז דווקא מהבחינה הזאת, אני כן יכולה להגיד שהספר, סוג של, שהסרט כן מעביר את זה, כי הליהוק, לפי דעתי של גל, הוא ליהוק מאוד מאוד טוב, הוא מאוד מעביר לנו את זה, למה אין מלחמה ביניהם. מה שכן יש בספרים, שאני מרגישה שהוא ממש חסר בסרטים, זה שבעצם מראים לך שיופי, ונגדיר את זה אפילו אישיות, אוקיי, אפילו אופי, זה לא הכל בתוך מערכת יחסים. מערכת יחסים היא מובנית על איזושהי התאמה אמיתית, איזשהו משהו שבאמת מחבר שני אנשים. אתם יכולים לגדול כל החיים עם מישהו שבאמת על הנייר מאוד מתאים לכם, אבל הוא לא מי שאתם צריכים להתחתן איתו בסוף, או מי שלהיות איתו בסוף, כי הוא לא מתאים לכם באמת. וזה מה שמאוד עובר לנו בסרטים. זה ברור לנו למה הקו הישר הזה מול גייל הוא מאוד מאוד ברור, ולמה, אבל בתוך הספרים מאוד מבינים למה פיתה מטשטש את הקו הזה לאט לאט. כי הוא באמת מיוחד, הוא באמת בחור מיוחד, וזה ממש חסר בתוך הסרטים, כי הוא ממש לוזר, באמת, במילים האלה, הוא לוזר, הוא סמרטוט, הוא אפס בסרטים. הוא פשוט אפס. אין לו שום תחומי עניין. אפילו לא מראים את התחום עניין היחיד שיש לו, ציור. לא מראים אותו. הרגע היחיד שמראים זה באיזה הבזק שהוא מצייר את רו, וזהו, ווואלה, כאילו יצא מצב שישבנו והרי ראינו את זה עם עוד מישהו שלא קרא את הסרטים, לא את הסרטים, ואז הוא אמר, למה הוא צייר בכלל את רו? הוא יודע לצייר? הוא אפילו לא הבין שהוא יודע... כאילו היה פה את העניין שלא הבין אפילו שהוא יודע לצייר. אתה בכלל לא מכיר את הדמות שלו. שזה מאוד חסר בסרטים, לפי דעתי. ולפי דעתי, הרבה אנשים מסיימים גם את הסרטים, מה שנקרא ספוילר אלרט, ואולי לא מבינים את הבחירה שלה בסוף. כי אתה לא באמת מכיר את הדמויות לעומק כמו שצריך. זה מה שחסר לי אישית בסרטים.
זו נקודה באמת ששמתי לב אליה מאוד, שאתם, כשמעתי אתכם מדברות על הספר, אז פתאום מוצג בצורה הרבה יותר עמוקה ומעניינת, נקרא לזה, ומושכת מאשר בסרטים. אני זוכר שבאמת הייתי שומע ואני אומר, אנחנו מדברים על אותו פיתה? זה לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות, כי זה ממש לא איך שזה מוצג בסרטים.
כן, ואפילו רשמתי לאורך הסרט ממש נקודות כאלה של מי זה? מי זה הבן אדם שאני רואה על המסך? כי הוא לא קשור בשום צורה שהיא לסרט. ואז באמת אנחנו ממשיכים. מראים באמת את שכונת המנצחים. יש הבזק של החתול, שזה כמו שדיברנו עליו. יש כל כך הרבה דמויות שהורידו בסרטים. באמת, כמויות של דמויות שהורידו אותם. ואז החליטו להשאיר את החתול, מאיזושהי סיבה לא ברורה.
אני אומרת לכם, החתול הוא הנקודה המרכזית בספר. אתם לא התמקדתם בדברים הנכונים.
לא מתמקדים בדברים הנכונים. בכללי, שכונת המנצחים לפייתי היא ממש יפה.
מה, אני דווקא חשבתי, איזה מקום עצוב.
בדיוק בגלל זה, מראים לך את זה, זה כזה, לא כל הנוצאת זהב, מבינה אותי, כשהם ראו את השכונת המנצחים בסרט הראשון במלכאות, זה כזה, מי שמה, ואז מראים לך את זה שכבר אתה בתוך המקום הזה, זה סתם, כזה, אני הרגשתי את זה ככה כזה.
לא, דווקא, כל הזמן רואים, שכונת המנצחים בספר וזה, אתה אומר, טוב, זו שכונה שהיא יותר מטופחת, אבל זה עדיין מחוז 12, אני מבטיחה לך ששכונת המנצחים במחוזות, כאילו,
נכון,
יותר טובים, זה כזה, וואו, יש לך מתשעות ומזרקות וחנויות ודברים, וזה, שם זה פשוט, טוב, זה בית יציב, שיש בו כנראה מים חמים וטלוויזיה, או כזה, כל מה שבן אדם נורמטיבי צריך. במינה, זה אפילו לא עושר אמיתי, כאילו, ביחסים שלנו, זה פשוט עושר ביחס למישהו שיש לו כלום.
כן.
רק אני חושב, כשאני רואה כל פעם את הסצנה הזאת עם החתול, על מגונגל בסצנה הראשונה של הארי פוטר.
כן, יש בזה משהו. זה נראה, כאילו גם לחתול הזה זה נראה שיש איזושהי נשמה.
נכון, נכון.
לאורך באמת הספר, הילד כל הזמן מציינת שהחיים של החתול והחיים של קטניס הם מאוד מאוד דומים, ושכל פעם שיש לנו איזה שהם סיפורים על החתול, זה בעצם מאוד מה שקטניס עוברת. אז באמת אין את זה בסרט, אבל אני מניחה שהסרט מראה את החתול, כזה לתת קצת נקודת אור לקוראים, להרגיע אותנו, להשקיט אותנו, לפני שנראה מה עומד לקרות.
אני אומר לכם, יש דיאלוג בין קטניס לחתול בספר השלישי, שעתי כזה, עכשיו הבנתי מה אני רוצה. את פשוט לא זוכרת את זה עדיין.
מחכים לזה, מחכים לזה.
אני מחכה להתוודות לעצמי שזכרתי צנה אחרת לגמרי בראש. ואז יש בעצם את השיחה של סנואו וקטניס, שהיא כאילו, וואו, איך היו שם, כאילו, התחילה מאוד מאוד טוב, הכל התחיל מאוד מדויק, אותו דבר, ואז פתאום בסוף הוא קצת כזה...
כן, היה את הקטע הזה של אני לא רוצה להרוג אותך, אני רוצה שאני אהיה בעלי ברית. זה קצת בייס אותי, כי אם יש משהו שאהבנו בשיח הזה, זה שבאמת זה היה שיח אמיתי כזה, סוג של...
הם כן רוצים להיות בעלי ברית, זה דווקא, אני לא חושבת שהוא שיקר. אני, דווקא זה רעון מעניין שהם פתאום... הוא רוצה שהיא לא תהיה כלי של המרד, הוא רוצה שהיא תהיה כלי של הקפיטול. שאנחנו כל הזמן דיברנו על קטניס כזה בפרק האחרון של דברים לא נראים כמו מה שהם נראים, וכולם משתמשים בה הכלי שלהם, בעצם המיצג שלה ומי ששולט בה בעצם שולט בדעת קהל. אם אנחנו מדברים על פרזנטורים, שכאילו פרזנטורים עוברים מחברה אחת לאחרת, או כל מיני אנשים כאלה, זה דווקא קונספט מעניין אם קטניס הייתה כאילו הופכת להיות הכלי של הקפיטול פתאום.
אני חושב שקודם כל זו סצנה סופר חזקה, ומאוד מאוד מאוד משמעותית, עוד פעם, לכל האווירה שמנסים לצייר לנו, שבסופו של דבר יש דברים מתחת לפני השטח. ולכן אני דווקא רואה את זה מנקודת מבט, לא שהוא בא להעביר אותה לצד שלו ככלי של הקפיטול, אלא להגיד לה, את נמצאת בצד שלך, אני נמצא בצד שלי, אף אחד מאיתנו לא רוצה שהדברים יצאו משליטה, ולכן אנחנו חייבים לשתף פעולה. וזה רמת נקרא לזה כנות, ובסוף הוא אומר לה ברמזים, וגם אחרי שהוא מראה את הווידאו הקצר הזה, מבהיר לה שתזכור מה עם יחסי הכוחות. נכון שהוא אומר לה בואי נהיה בעלי ברית, אבל אני זה ששולט. אל תשכחי את זה.
נכון, אני גם חושבת שזו הייתה סצנה טובה מבחינת הסרט. גם אהבתי את העניין הזה שהם הראו כאילו שהוא עוד הפעם את הטכנולוגיה של הקפיטול, וכאילו זה מוצג. בספר הוא סתם אומר לה, אני יודע שנשקת את גייל, פה זה כזה פשוט מאוד, מאוד רועם, מה שנקרא, שזה דווקא נחמד. ואז בעצם אנחנו מגיעים מפה לראות את אפי, שהיא פשוט, לפי דעתי, הדמות הכי טובה.
הכי טובה.
הכי טובה, אני מצטערת, אבל מי שעשה אותה, פשוט מושלם, מאלף עטף, בתלבושת שלה, באיך שהיא מדברת, בנראות שלה, בחשיבה שלה, אפילו שאת רואה שהיא כזה חושבת כמו בן אדם קצת באמת צר אופקים.
זה הבעות פנים שפתאום היא מבינה משהו, היא חושבת, היא מתעלמת ממשהו, זה כזה הכל.
היא גם באמת מייצגת לנו, אם כל הזמן דיברנו על זה, שפה אין דבר כזה טוב מוחלט ורע מוחלט, וזה מה שאנחנו אוהבות בסרטים, אפי מייצג את הקפיטול, והיא לא רע מוחלט, והיא לא טוב מוחלט. היא באמת, כל הזמן את מרגישה רגשות כלפי, את שונאת אותה, את אוהבת אותה, את לא, אני מתה על זה. והיא פשוט גם שחקנית ממש טובה, וכמו שאמרתי, כל הזמן מסביב, כל מה שאני רואה את אפי על המסך, אני כזה, וואי, סרט מעולה.
לא, גם את רואה אותה, ואז כזה, מה היא תלבש עכשיו?
כן, ואת תלבושות, וואו, וואו, מהממות בסרטים, מהממות. אין, זה לגמרי תחפושת שהייתי רוצה לעשות. חבל שזה לא יותר אין.
וואו, לגמרי.
עם הדמות שלה, אני חושב על שנכון שיש איזושהי רכבת תורים, אבל בסופו של דבר כן יש שיפטינג, בטח גם לקראת הסוף, לקראת תחילת המשחקים, שאנחנו כן נוטים לצד החיובי, לאהדה.
גם היא אבל, היא ממש עוברת תהליך, הרי בסופו של דבר כשאנחנו רואים אותה בפעם, הרי הסצנה שלה, זה בעצם הסצנה שלה באסיף, שהיא נגאלת, שהיא זה, שהיא רק רוצה לסיים עם זה, שהיא מתבאסת לקבל את מחוז 12, ואז יש את הסצנה המדויקת, עושים בדיוק את אותה סצנה, בעצם האסיף השני, ובאסיף השני היא עצובה. היא עצובה והיא צריכה לשמור על עצמה אסופה, והיא מעבירה לך את הנקודה הזאת, שהיא לא רוצה לקרוא בשמות שלהם, היא עצובה, היא ממש מחבקת אותם
בסוף. עמוק בפנים היא גם מבינה שזה לא בסדר, והיא יודעת שהיא חייבת לעשות את העבודה שלה, זה כאילו הדיסוננס המושלם.
The show must go on.
כן, זה ממש ככה, והיא באמת גם מעבירה הרבה מסרים מתוך הספר, שבאמת לא בהרבה מילים, אלא באמת בהבעות, וזה מה שממש נהניתי בו בסרט.
אנחנו ממשיכים בסרט, ואתה אגיד בספר, איזה מוזר זה, לקטע של, פתאום רואים, יש את המפגש בין קטניס לפיטה, שהוא סופר אוקוורד, גם יש את המצלמות המטורפות האלה, שזה קצת לא קורה פה בספר, סופר אוקוורד.
בעיקר כאילו, יש את כל העניין הזה שפיטה איבד את הרגל במשחק הראשון.
לא מדברים על זה.
התעלמות מוחלטת בכל הסרטים, לא קרה, לא רוצים להתעסק בזה, לא מעניין. גם ככה יש לו כל כך הרבה נקודות מתחת לגייל, אז בוא, בוא נוותר על זה פשוט. אז אמרו לי, טוב, הם פשוט יהיו שם ויהיה קרח, אופס, נפלנו. מה שכן אהבתי, זה שמראים לנו בעצם את סיזר, נמצא בעצם באולפנים, ואז הוא מייצג לנו את הריאליטי. ויש שם חלק, מהמם לפי דעתי, שבעצם לפי מה שקורה בתוך הסצנה הזאת שמביימים לנו בין קטניס, בין המפגש בין קטניס לפיטה, יש לנו מנגינות שונות. עכשיו, מי שראה נגיד האח הגדול, או בכללי, בכל הריאליטי יש את זה, יש לנו מנגינות שבעצם אומרות לנו מה להרגיש ברגע הזה. עכשיו אתם מרגישים כעס, עכשיו אתם מרגישים אהבה, עכשיו עומד להיות משהו שטותי, עכשיו יש ככה וככה לפי המנגינות, והם פשוט ביצעו את זה מדהים. יש לך לאורך כל הסרט מנגינות שונות בדיוק למה את צריכה להרגיש בסצנות מבוימות. וזה מדהים, זה פשוט מדהים. וגם נגיד גם עכשיו יוצא לי נגיד לפעמים לשמוע, לא, את רואה סרטונים ביוטיוב או משהו שיש בהם את המנגינות של משחקי הרעב, אז גם מי שמשתמש במנגינות האלה, הוא משתמש בדיוק לצורה הזאת. עכשיו אני רוצה שתהיה במתח. מה קרה עם השחקנים בעוד 10 שנים? שם לך את המנגינה של המתח מתוך משחקי הרעב. מה קרה ככה? מה קרה ככה? פשוט אהבתי את זה. זה היה בול. זה פשוט היה בול כמו ריאליטי.
כן, העריכה מעולה וסאונד, סאונדטרק בכללי בסרטים. יש על זה המון 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 עבודה.
כן, אבל מה שאהבתי זה לא סאונדטרק רגיל. זה ממש סאונדטרק של ריאליטי. הם ממש בנו אותו כמו ריאליטי. וזה מה שאהבתי בזה.
סרט מדהים. אבל לא, אבל כל המאוד מאוד אוקוורד, פיטה וקטניס כזה נעמדים, והם כולם כזה, שדווקא בספר מתארים על זה שהם כזה ממש מדמים סיפור אוהבה, קטניס אומרת, הוא מסובב אותה באוויר, הם צוחקים, הם אוהבים וזה, ופתאום בסרט הם כזה, היי, אנחנו לא יודעים איך להתנהג אחד ליד השני, אנחנו רובוטים.
לא רק, גם אם תמיד מראים לנו שפיטה הוא זה ש... בעצם הוא הזה של הקהל, פה זה קורה הפוך. קטניס היא זאת שמובילה, זאת שפחות בהלם, יותר איזה, זה כדי להציג לנו באמת את העניין הזה של כמה סנו השפיע עליה. אני מבינה למה עשו את זה ככה בסרט, אבל זה עוד הפעם מקטין לנו כל הזמן את הדמות של פיטה. הרבה פעמים אני מרגישה שבסרט עושים כל מיני דברים כדי שהצופים יבינו כל מיני דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח, שיבינו את הכל, וזה תמיד נלקח מתוך הדמות של פיטה, תמיד בא על הגב של האופי שלו.
אנחנו ממשיכים בעצם ישר לתוך המחוזות, כאילו לנסיעת רכבת. נכון. שנייה, האמת שזה קטע מגניב, הם נוסעים במנהרה שם באיפשהו, ופתאום רואים את הסמל של הרוב ניח קיאן, ופתאום מוסיף קצת לאווירה, זה משהו שלא היה לנו בספר, כי זה דברים שהם מאוד ויזואליים.
נכון, גם בכללי היה שם המון לאורך כל הסרט מלא קטעים, שממש רשמתי לעצמי כזה, איזה מגניב, איזה מגניב, של בעצם התחלה של מרד. זה ממש, הם שותלים לנו את זה בכל מקום.
למרות שזה שהם שותלים לך את הרכבת, וכתבתי את זה גם בהמשך, כי זה פשוט כבר עצבן אותי בפעם השלישית, שרואים, יש קרון בעל הרכבת שלהם, שאפשר לראות שם תמונות של מרד ווידאוים מכל המחוזות, שפשוט פתאום הדלת הזאת פתוחה, במקרה, בזמן שקטניס עוברת שם.
כן, זה היה קצת מטומטם.
זה קצת כזה, טוב, כאילו, אתה לא צריך להכיל את הקהל בכפיץ, זה כאילו גורם לנו להרגיש מטומטמים, לפחות זה גרם להרגיש ככה, זה כזה, למה?
גם, אני גם ממש היה, נגיד, חסר לי, שממש אהבתי את זה בספר, שיש את כל הקטע שבעצם, זה עוד הרבה קדימה. אז זה...
מה, שהיא מבינה שמאגס, כאילו, היא רואה את זה בבית של ראש העיר? את הסרטונים?
בכללי שכאילו כל הקטע הזה שהטלוויזיה נמצאת שם, היא כאילו לא, היא לא משרתת. היא לא משרתת כלום, כאילו. לא ראיתי בזה.
אני חושב שכל ההבזקים האלה, כל מה שמראים לנו ממש לשנייה, זה גם איזושהי דרך טובה להעביר נקודות שאולי בספר דיברו עליהן קצת בעריכות, במה שנקרא תמונה אחת שווה 1,000 מילים, כדי כן להתכנס לזמן. ואז בתמונה אחת שמראים את הסמל של המוקינג'יי כשהם עוברים, זה נותן את התחושה שבאמת משהו קורה, בלי לבזבז באמת זמן מסך.
אבל דווקא בספרים, היא לא יודעת שמשהו קורה. הסיבה היחידה שהיא יודעת משהו קורה זה גם כי היא ראתה את זה על מסך, אבל דווקא היא ראתה את זה מזווית אחרת לגמרי. וגם זה בשלב יותר מתקדם של הספר.
גם יש קטע שנוסעים למחוז, ובעצם אנחנו בתוך קוראים כן יודעים שזה מחוז 11 וזה מחוז בעייתי, וכן מבינים את הסטרס ואת הלחץ שהם נמצאים בו. ותכלס, בתור צופה אתה לא מבין, לא, אוקיי, מתחילים את זה שהם מנצחים, ודווקא חסר לי שמישהו פשוט יגיד, טוב, נוסעים עכשיו, מתחילים ממחוז 12 עד הקפיטול, ובעצם המחוז הבא הוא מחוז 11, המחוז של רו. אבל הם כן, כשהם נכנסים למחוז, רואים באמת את התמונות של רו ותרש, ואז זה מכניס אותך מאוד מהר לסיטואציה.
גם אומרים שזה סבב הניצחון, אז אני חושב שקצת אפשר להסיק מה הקשר, שזה בעצם הטור, שמובן הגרנד פינאלי שלו יהיה הקפיטול וכל הקבלת פנים שתהיה שם.
מה שכן, יש את החלק שבעצם היא נושאת את הנאום שלה, הוא היה לפי אותי מרגש ביותר.
מרגש, אני... בכללי לראות את המשפחה של רו זה כזה, זה צביטה בלב.
זה היה מאוד חזק, גם הדמעות האלה שהן כאילו דמעה אחת שיורדת ולא הפריצה בבכי, אלא היפוק, ההבנה של כזה, זה באמת מעביר את משחקי הרעה וכמה הם קשים, וכמה הם כלי הפחדה מתוחכם, באמת מתוחכם. גם זה שאתה בתור המנצח נכנס למחוז והולך בעצם לנאום מול האנשים שרצחת להם את הילדים, זה מכניס אותך לכל הבלבלות שהספר הזה רוצה להכניס אותך אליהם.
כן, אבל כל הצנה עם הזקן שאומרים את השלוש אצבעות וכאילו שהם לא מבינים מה קורה ופתאום האוכפי שקט נכנסים לקהל, זה פשוט, זה חזק כל כך לראות את זה ויזואלית, כאילו אם זה חזק גם לקרוא על זה, אבל כשאתה קורא היא לא רואה בדיוק, היא שומעת, לא ברור מה קורה כשאתה כאילו...
נכון, זו נקודה שממש כששמעתי אז ישר חשבתי על זה, שבספר, לפי מה שהבנתי, היא לא רואה את זה, ובסרט רואים שהם רואים, זה לדעתי שינוי ככה טוויסט מאוד איכותי.
היא רואה את זה, אבל היא היחידה שרואה את זה, היא בעצם שוכחת את הזר פרחים שהביאו לה, ואז היא רצה לתוך הזה, רואה את זה, וישר מעיפים אותה, ונגיד אפי וזה לא רואים את זה. וזה כן חשוב להבין את זה, שהקפיטול לא רואה באמת את הזוועות של הקפיטול, שיש פה איזשהו דיסוננס, שבעצם לא מועבר לנו, ואז יש את הקטע הזה שאחרי שכל זה קורה, אז איימיץ' באמת לוקח אותם למקום שלא ישמעו אותם, ואז אני אישית מסתכלת ואומרת, מי זה? הוא מרגיע את קטניס, מחבק אותה, אומר לה, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, עכשיו אני פה, מי זה הדמות הזאת? מי זה?
אני חושב שגם המשפט שהוא אומר פה, זה המשפט אחד החזקים שיש בסדרה, You never get off this train. זה משפט סופר חזק לדעתי.
נכון, זה כן, זה באמת מה שקורה. מה שקורה בתוך הספר הרי, זה באמת הוא זה שמאיר לה את העיניים לפעם ראשונה להבין את זה, של זה לא הסבב, הסבב זה לא מה שמעניין אותך לגמור איתו, זהו. כאילו זה נגמר, החיים שלה חתומים, את כל החיים, הכלי של הקפיטול, זה מה שקורה למנצחים. זה, מציגים את זה כמשהו, אבל זה הרגע בעצם שיורד לכולם האסימון, שאתה לא מנצח אף פעם במשחקי הרעב, אין באמת ניצחון, אתה הופך להיות הכלי של הקפיטול. זה גם הרגע הזה שהיא מבינה שזהו, החיים שלה נקשרו כל החיים עם פיטה. באמת מה שהוא עושה בזה, זה פשוט לצרוח עליה את זה, וממש לא מחבק אותה ומרגיע אותה, אלא פשוט אומר לה, deal with it. ופה באמת מראים לנו איזשהו צד שהוא סופט, שאני לא הכרתי, אבל בסדר.
כן, זה בהחלט מוזר. זה בהחלט לא ההיימיץ' שאנחנו רואים, אבל בכללי ההיימיץ' של הסרטים הוא...
ממש שונה.
הוא ממש שונה, ממש הוא שונה. פחות אלכוהוליסט, הוא... גם יש את הקטע שקצת, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, שקטניס לא משתכרת איתו כמו שרשום בסרטים.
כן.
קצת יותר...
יותר אסוף, כן. נדיר את זה ככה.
באופן כללי, בתור מישהו שראה את הסרטים, היימיץ' היא דמות מאוד נערצת בסופו של דבר. כלומר, למרות כל הקושי ורואים את הקושי שהיה לו, הוא דמות שאוהבים. שאוהבים בסרטים בסופו של דבר.
אני אישית לא אוהבת אותו בספרים, אבל איילת אוהבת אותו נראה לי. אז...
לא, יש הרבה דברים שלו שאני מסכימה. אני גם לאט, בסוף הספר השני, אני מאוד לא אוהבת אותו. אני מאוד לא אוהבת את זה שהוא לא הציל את פיטה, ואנחנו נדבר על זה אם זה בכוונה או לא בכוונה. אבל בהחלט... דמות מאוד שונה, אם אנחנו מדברים על זה ש... קטניס היא מאוד עצמה, אבל כל שאר הדמויות כאילו שהמרכזיות הן משרתות מטרה אחרת.
נכון, למרות שגייל כן דווקא...
אבל גייל כמו בספרים, הוא לא מופיע הרבה, אנחנו, כל מה שאנחנו חווים ממנו לרוב זה כזה, זה המציאות של קטניס אליו. גם בצנות של דעתי כשאנחנו רואים את גייל בסרט, זה קצת כזה, זה איך שקטניס חווה אותה.
נכון, זה נכון.
ולפעמים שאנחנו מספרים סיפור בנקודת מבט שלנו, לא משנה אם הוא באמת קרה כל הסיטואציה, זה איך שאתה מספר את זה, זה ואיך שאתה חווה את הסיטואציה.
ואז הם בעצם חוזרים לרכבת, לנסוע למחוז הבא, ויש איזה רגע של הבזק, שהיא רואה איזה משפט שממש מרוסס כזה על זה, ואז רשוב, The odds is never on our favor, וממש אהבתי את זה. אמרתי, וואי, זה מדהים. איך הם באמת חשבו על כל מיני דברים כאלה של מרד, ופשוט שתלו לנו את זה בכל מיני נקודות. אם כבר דיברנו על זה מקודם, אז רציתי להעלות את זה.
ואז הם מגיעים לגולת הכותרת של הסיור, הם כמובן ממשיכים בסיור, והם נועמים מהנאומים של, של אפי שהכינה להם, שזה מרגיש להם מאוד מזויף, הם לא משרתים את המטרה בעצם של לייצג את אהבת האמת שלהם כלפי הקפיטול, והם חושבים על מה לעשות כדי לשכנע את סנואו באהבת האמת שלהם, כדי שהמשפחות שלהם ישרדו, וזה דווקא צנה כן, שהיא קוראת אחד לאחד, שקטניס אומרת, טוב, בוא נתחתן, ופיתה כזה, אני הולך.
כן. מעניין, אגב, איך זה באמת עובר, זה, הם מבינים למה פיתה כל כך מתעצבן על זה שהיא אומרת לו, בוא נתחתן, והוא בעצם מתעצבן מזה.
אני חושב שזה חוזר לאותו המטיב, שבסופו של דבר, כל דבר כזה, זה מכניסים לו סכין ללב ומסובבים עוד קצת ועוד קצת. חוזר לסיפור הזה שבסופו של דבר, הוא היה רוצה שזה יקרה על אמת, וכל פעם כשיש לו איזושהי תקווה, תמיד זה משהו חוזר על עצמו, תמיד זה אולי איזשהו תקווה, איזשהו פתח שכן, אולי זה יקרה, וכל פעם שמקבלים מכה אחרי מכה בתקווה הזאת, זה שובר אותך. ופה זה גם באמת סצנה שרואים שהוא מבין שהיא עושה את זה בשביל להמשיך בהצגה, כדי שכולם יהיו מרוצים, כי זה בעצם התסריט וכולי, אבל בשבילו, בתור גם גבר, זה אלבון מאוד גדול, זה איזושהי בושה בפני עצמו גם, כי הוא יודע שכולם מבינים את הסיטואציה, הוא יודע שהשאר יודעים מה הוא מרגיש כלפיה, נקודה מאוד קשה בשבילו.
טוב, אז הרגע שבעצם מעורר אמפתיה בכולם בפיתה, שזה נחמד.
כן.
ואז באמת יש לנו דמות, אגב, שהיא לא מופיעה בספרים, והיא כן מופיעה בסרטים. אני חושבת שדווקא זה כן מגניב. הבמה היום מי שהחליט על זה, זה בעצם הנכדה של סנואו. מדי פעם מראים לנו בעצם את סנואו, מדבר עם הנכדה שלו. זה כן זווית מאוד יפה בסרט שאי אפשר לשים אותה כמובן בספר שמסופר על ידי קטניס, כי היא לא רואה את זה. זה העניין הזה של אתה כל הזמן רואה את סנואו כהשליט הנורא המזעזע, ואז אתה אומר, מה, אין לו ילדים שהוא שולח את כולם למות שם בתוך משחקי הרב? ואז בעצם ברור שיש לו, הוא סבא, הוא אוהב את הילדה שלו, יושב איתה בבוקר, כאילו, לשתות איתה תה, הוא מתעניין ממש באיזה תספורת יש לה, ומה יש לה, ואיך היא נראית, ומה קורה בחיים שלה, זאת אומרת שהיא משהו מאוד גדול מחייו. ואז זה גם גורם לנו להבין שבאמת זה אין פה רעים וטובים, זה באמת כל אחד תופס את הזווית רגעה שלו, ובטוח שמה שהוא עושה הוא הטוב ביותר, וזה מאוד מעניין. אני גם מאוד אוהבת את הקטעים האלה עם הנכדה שלו, כי זה גם מכניס אותך עוד יותר, אומר, איך הוא עושה את הדברים האלה? יש לו ילדים בבית.
דווקא זה מתקשר למשהו שקורה בספר השלישי, עם סנואו ועם ילדים, אבל...
נכון, לא, ברור שזה מוביל לשם, אבל אהבתי את זה שהם מטפטפים לנו את זה, גם כחלק מהמוטיבים הזה, שכן להבין שאנשים הם אינדיבידואל, ולא הכל שחור לבן.
נקודה נוספת מעניינת שמראים בסצנות ביניהן, זה שסנואו סוג של, הנכדה שלו זה כמו קבוצת ביקורת מבחינתו, לראות האם ההצגה של קטניס באמת תופסת. כלומר, הוא ממש בוחן את התגובות של הנכדה שלו, ולפי זה בוחן האם ההצגה היא טובה או לא. גם נקודה מעניינת.
כן. ואז בעצם אנחנו מגיעים לנשף עצמו, שבעצם הם עושים את זה בשבילם. עכשיו, יש קטע, אני ממש זוכרת את זה, שראינו את הסרט לפני 10 שנים, ונכנסים לנשף, והוא ממש מיוחד, ואנשים לבושים מיוחד, והצבעים, והזה, וממש התלהבתי. אני ממש זוכרת שהתלהבתי מזה עוד לפני 10 שנים, ואמרתי, וואו, זה נראים חייזרים מרוב שזה משוגע. והיום יצא לנו לראות הסרט, אחרי שנים שלא ראיתי אותו, והייתי כזה, זה נראה כמו פרסי MTV רגיל, כאילו... באמת אנשים ככה מתלבשים באירועים כאלה גדולים שמשודרים בטלוויזיה, כאילו אפילו באוסקר. זה לא היה נראה כזה מטורלל כמו שזה היה נראה מטורלל לפני 10 שנים, ממש דמיינתי איך נועה קיריל מתלבשת לתקסים, ואיך, לא יודעת, סטטיק ובנאל הולכים ברחוב, כאילו זה לא כזה משוגע, זה ממש מדהים איך סוזן לפני 10 שנים כבר הבינה לאן אנחנו הולכים, כאילו לאיזה כיוון.
כן, לא, התלבושות והכל כזה מהמם. אני חושבת שמה שוב, זה מה שמדהים באפי, יודעת, היא אומרת, זה בשבילכם, אבל היא כולה כזה, זה בשבילי גם, זה כזה, סוף סוף יש לי מנצחים שהם שלי, שזה כזה, אפי היא פשוט דמות כזאת מעולה, והיא כזה גם, היא מובילה אותם לתוך העולם הזה, היא לוקחת אותם קצת פנימה, וכל האינטראקציות שלהם עם אנשי הקפיטול הם אינטראקציות מעניינות.
כן, ואז בעצם אנחנו מגיעים, גם יש שם את הנקודה הזאת של השתייה, של ה... שהם שותים במקיים. אגב, זה חלק גדול, נגיד, הרגיש לך מתוך הסרט, או שזה היה ממש...
זה ביקורת מאוד גדולה. היא מופיעה באמת בסצנה של כמה שניות, אבל אין ספק שזה, כשרואים את הסרט, זה ביקורת מאוד גדולה על העולם שלנו, שאם אנחנו מסתכלים על העולם המערבי, ואת כל הנהנתנות וכולי, ואנשים רק מנסים, לא משנה אם זה דרך רכוש או דרך אוכל, להשיג עוד ועוד, ולעומת זאת, תמיד שמדברים על על העולם השלישי, על מדינות באפריקה, שלא יכול להיות להאכיל ילדים, אז אני חושב שזה מוצג בצורה מאוד מאוד דרסטית, וככה מגרוף בפרצוף, שתראו מה אתם עושים. תראו מה אתם עושים. בשביל לדחוף עוד, אתם מוכנים לשתות איזה משהו שיגרום לכם להקיא, כשיש אנשים שכמו שפיטה מציין, מתים במחוזות.
זהו, אני חושבת שגם הם ממש... דחפו את הסצנה הזאת במיוחד, בגלל שהיא כזאת עוצמתית, וגם אני חושבת שכל הרגע הזה שפיטה מדבר עם קטניס על זה שיש אנשים שמתים מרעב, ואנשים פה לא מפסיקים לאכול, זה ממש כדי לא לפספס את הנקודה, כדי שגם אם פספסת את הרגע של ההגשת כוס הזאת, שיהיה את הביקורת הקשה הזאת על זה שיש אנשים שלא יכולים לאכול, ואנחנו אנשים נורא נורא נהנתנים, שאוכלים בלי סוף, שתמיד רוצים לטעום מהכל.
ואז אנחנו עוברים לסצנה בעצם, שאני בראש שלי לא זכרתי אותה בסרט על כל הריקוד של פלוטארך וקטניס, שהוא כזה מנסה לדבר איתה, לא ברור אם הוא מנסה להגיד לה משהו או לא, אני כאילו ציפיתי שהוא ינסה להראות לה את השעון שלו, שלא מראה לה את השעון בכלל.
אז ממש חשבתי על זה, וניסיתי מה שנקרא להיות נחמדה על הסרט, למרות שאני חושבת שהריקוד ביניהם והשיח ביניהם לא היה טוב, אבל נגיד, ואני לוקחת את צד הסרט, נראה לי שהסיבה המרכזית שהם לא רצו לה, שהוא יראה לה את השעון עם האור ואני חקיין וכל זה, זה כי הם פחדו שאנשים יבינו שזו הזירה מאוד מהר. כי כשרואים את זה ויזואלית בתוך סרט, וזה לא איזה שורה בדפים על דפים על דפים, אני חושבת החיבור בין הזירה הויזואלית שרואים אותה על השעון, היא הייתה קורית הרבה יותר מהר, ואני חושבת שמזה הם פחדו בגדול.
אני חושבת שהם היו פוחדים שהם יבינו שהוא בעצם מורד מהר מדי.
לא היה שום סיכוי להבין שהוא מורד, כי פשוט היו כל כך הרבה סתירות בסרט שזה כבר לא הגיוני. כאילו, אני הרגשתי באמת לא שהדמות שלו היא פשוט לא הגיונית בשיט, אין לה שום הכרה של המציאות, הם פשוט יוצאים מנקודת הנחה שמי שרואה את הסרטים, לא חושב על זה יותר מדי, באמת.
כן, פלוטארך הוא דמות מאוד מוזרה לאורך הסרטים, שאני כאילו בתור מי שדעת שהוא גורל, אני כזה, מה הוא מנסה להשיג בסצנה הזאת?
לא, מיד אחרי הסצנה הזאת יש שם קטע שבעצם הוא יושב עם סנואו בחדר, והוא בעצם היועץ שלו, היועץ האישי, אוקיי, מילא, נגיד והוא התברגת לשם.
לפני זה, על הסצנה של הריקוד, אני דווקא לא מסכים איתכם פה, אני דווקא חושב שכן, אחרי שראיתי למשל פעם שנייה את הסרט, יש איזושהי קונסיסטנטיות בדמות שלו שלאט לאט מובילה לפאנץ' ליין. ואני לא יודע אם שמתי לב, האמת שזה היום, באמת, יד על הלב, שמתי פעם ראשונה לב, בנשף, כולם עם תחפושות ובגדים ואיפור, הוא בלי.
נכון, הוא גם אומר שהוא לא אוהב את זה. הוא גם בלי. מה שאומר לה, אני לא אוהב, תראי את הבדיחה הזאת, הוא לועג לקפיטול, בגלל זה דווקא אני אומרת שזה היה מאוד מוזר לי הדמות הזאת. הוא לועג, הוא ממש אומר לה, אני היום בשיח ביניהם, מה שהוא אומר לה, את נתת לי השראה, אם מנסים לחבות את כל השטויות שלהם, עוד אפשר איכשהו קצת ליהנות פה, הוא ממש מבדיל את עצמו, כאילו לא מתוך הקפיטול, למרות שהוא כן. דווקא השיח הזה הרגיש לי הרבה יותר כזה, להראות לצופה כזה, תהיה כאילו, בפעם השנייה שתראו את הסצנה הזאת, אתם תבינו שהוא ממש... מורד.
לא קשור.
כן, לא קשור, אבל לי זה הרגיש כזה יותר מדי out there, כאילו, גם זה היה מאוד לא קשור לדמות שלו, כי אתה צריך לקבל את הדמות שלו, ציפיתי שהוא יגיד גם דברים לקטניס שהם רעים, כמו שקרה בתוך הספר, שאנחנו בתוך הספר ממש מקבלים הרגשה שהוא הדבר הכי נורא שיש. שאם חשבנו שהמנהל משחק הקודם היה גרוע, הביאו לנו מישהו פי עשר יותר גרוע. וזה מה שצפיתי, שהיא תפגוש אותו, והוא יקרין את הפחד ואת האימה שאז היא חוותה. וזה גם היה מכניס אותי הרבה יותר לסרט, כי הייתי חושבת שהוא רע. לכל אורך הספר, אתה ממש בטוח שהוא בן אדם ממש רע.
אז אני הייתי מחליף אולי את המילה רע, איך שהוא מוצג, אלא במילה מתוחכם.
מתוחכם.
בסוף האנשים הכי מפחידים שהיו גם לאורך ההיסטוריה, זה לא אנשים שסתם היו רעים.
נכון.
זה אנשים שהיה להם תחכום, ושבעקבותיו הם עשו מעשים, ומשם התגלגלו הדברים הרעים הלאה. בואו נגיד את זה כך.
עכשיו מה שמעניין, שיש את השיחות, יש הרבה שיחות של פלוטרך וסנואו לאורך הסרט, מעניין אם לסוזן היא יזמה אותם, או שהבמאי אמר אנחנו צריכים עוד זווית.
אני די בטוחה שבסרטים בכללי, כאילו, אנחנו תמיד כל הזמן משווים את הארי פוטר, זה הגיוני גם, אין יותר מדי לכותב של הספר, יותר מדי עם רע. בסופו של דבר הוא כזה חותם על הסכמים של אתם יכולים בערך לעשות מה שאתם רוצים, אולי שזה דברים שהוא כזה אומר זה בשום פנים באופן לא, אבל אני לא חושבת שיש יותר מדי, בסוף זה הבמאי מחליט. גם רואים את זה מאוד בסרטים של הארי פוטר, שאתה אומרת, איך היא הסכימה שיעשו את זה? אבל זה ברור שבסוף זה איזשהו חוזה, שאתה לא יכול להגן בו הכל, ולא מתחשבים בכל מה שהכותב ספר כותב, כי הוא לא היה מאשר את הסרט.
לא, אבל זה דווקא מעניין, כי נגיד אפילו לא ישרה את זה, האם היה לה איזה נקודה שהיא יכלה לבחור מה יגידו שם? כי כן, יש דברים שקרו מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים, ושאלנו הרבה שאלות לאורך הפודקאסט של כזה מעניין מה מנהלי המשחק, כאילו למה הם פשוט לא הורגים אותם, למה זה לא היה ככה וככה. שלסוזן כן יש, שאתה בונה עולם, אתה כן מבין מה דברים עושים, ואתה מתכנן אומר, טוב, הבן אדם הזה בטח היה מדבר איתו ואיתו, זה כמו שאנחנו רואים, היימיץ' בטח דיבר עם 1, 2, 3, ובגלל זה קרה מה שקרה בסוף. מעניין אם היה לה נקודות כאילו בדבר הזה.
אני אפילו אחזק ואגיד, אני בטוחה שלא היה לה, כי השיח בין פלוטרך לסנואו הוא כל כך לא הגיוני. כאילו, מה שקורה הרי שהוא יושב, הוא בעצם סוג של מייעץ לו, ואז הוא אומר, מה שאתה צריך, אתה לא צריך להרוג, הוא אומר לו, אני רוצה להרוג את קטניס, ואז הוא אומר, אתה לא צריך להרוג את קטניס, זה הרבה יותר גרוע, זה יהפוך אותה למין קדושה, מה שצריך לעשות זה להקות חזק במחוז 12, ואז הוא ממש אומר לו, בוא נהרוס את הקירה במחוז 12. מה? פלוטרך הוא מהקפיטול, הוא כנראה בחיים לא היה במחוז 12. שהוא ידע מה זה הקירה במחוז 12? אין היגיון בשיט לזה, אין שום היגיון שפלוטרך בכלל יציע את זה, למה שהוא יציע את זה הוא מורד, זה לא הגיוני. דבר שני, למה שהוא ידע מה זה בכלל? למה שהוא יוכל להציע דבר כזה? זה גם לא הגיוני, כאילו שום דבר שם פשוט לא היה הגיוני.
אבל מה שמעניין, דיברנו על סנואו הרבה פעמים בוואו, איזה גאון הוא, איזה זה, אבל להבין בסופו של יום, סנואו הוא בן אדם אחד ויש לו המון יועצים. ואנחנו אף פעם לא היינו חשופים אליהם, אנחנו מדברים הרבה פעמים, וואו, איזה מהלך גאוני סנואו עשה, למה סנואו לא החליט ככה, למה סנואו
החליט אחרת? אבל למה פלוטרך יעשה דבר כזה? אין איזה שום היגיון.
לא, אין איזה שום היגיון.
אין איזה קו בכלל הסרט.
לא, לשלוח לשם אוכפי שלום, כדי שמחוז 12, אוכפי שקט.
כן.
מחוז 12 יהיה יותר חלש, סבבה, הנקודה עם הקירה, את צודקת, סופר ספציפי, אבל לבוא ולהגיד, תשלח לשם אוכפי שקט, כדי שיהיה שם יותר פחד ויותר טרור, כדי שאנשים יפחדו מקטניס, כן יש לזה נקודה.
לא, אין לזה. הוא מורד, הוא בכלל רוצה להציל את כל מחוז 12. איזה היגיון יש לו להגיד לו, כן, בוא נחזק את ההבטחה במחוז 12.
כי רוצים שלא תחשבי שהוא מורד בסרט.
אני מבינה את זה, אבל היה אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. זה דרך ממש מטומטמת לעשות את זה. מה הבעיה? שידבר איתו על המשחק. לא יודעת, זה היה לא הגיוני בכלל. אין שום היגיון בדמות הזאת, מאלף עטף כאילו.
אז מבחינתי, אם ממשיכים בקו שאנחנו אומרים שזה בן אדם שהוא גאון פוליטי וגאון טקטי, בשבילי זה כן מסתדר שהוא יודע לפרטי פרטים מה קורה. נגיד, זה מאוד מזכיר את הסצנה בממזרים חסרי כבוד, שבעצם הם באים שם, עוברים בית בית בצרפת, וממש רושמים על כל יהודי, על ממש ברמת ילד, מי נמצא איפה, והאם יודעים מה קרה איתו. ומראים שמי שבא זה מפקד בכיר. מפקד בכיר. אגב, סרט מעולה לדעתי, כן. אבל, אז לי זה כן מסתדר עם הדמות של, ה, של מישהו שיודע הכל מאלף עתיו, יודע מי האויב, יודע איך לשלוט באויב.
אני גם חושבת שבשביל לעבוד על סנואו ולגרום לו להיות קרוב לצלחת, מה שנקרא, להיות מסוגל להגיע לפוזיציה שאתה מועמד להיות מנהל משחק, אתה חייב להיות כאילו מאוד מאוד קרוב לסנואו ושסנואו יסמוך עליך. אתה חייב להיות מרושע כמו סנואו, לחשוב כמו סנואו ולתת לך, כדי שיהיה לך את הפוזיציה, את לא יכולה להיות לו כמו סנואו ומרושעת כמו, בגלל זה הדמות שלו, היא לא מובנת ולא ברור למה שהוא יוצא שהיא רע במחוז 12. אם הם יכולו להציג את זה בדרכים אחרות, אולי, אבל בגלל לא, אם הראינו לנו את הנקודת מבט של הסיפור של איך פלוטארך הגיע מ... לא יודעת מה הוא עשה לפני שהוא היה מנהל משחק, איך הוא הגיע לפוזיציה של להיות מנהל משחק, כן, אתה חייב להיות אדם די מרושע במוח ומתוחכם.
אני עדיין ממש קשה לי עם זה.
אני חושבת שגם כל הצנות לאורך הסרט שלו איתם, זה כזה, בוא, תסמוך עליי, אנחנו נהפוך את הפסיכולוגיה, הוא כאילו ממש... כדי מייעץ לסנואו איך שסנואו יצא טוב בכל הסיטואציות, ואתה חייב להיות בצד של סנואו, אחרת סנואו לא יסמוך עליך בחיים.
אני מבינה, אני עדיין חושבת שהנקודה הזאת הייתה מאוד תמועה. אני יכולה אולי איכשהו לקבל את זה, אבל עדיין להכיר את השוק השחור במחוז 12, המחוז הכי פחות מעניין, אני בטוחה ב-100% שכשסוזן כתבה את זה, היא לא חשבה בחיים שפלוטארך בכלל יהיה מודע למשהו כזה. זה לא... אין לזה היגיון, לפי דעתי. אולי באמת אם אתה, לא יודעת, היד ימינו של סנואו, אבל הוא לא. אז זה באמת מוזר. הוא גם מספר שאף אחד לא רצה את התפקיד, הוא גם אומר את זה בסרט, אף אחד לא רצה את התפקיד והוא התנדב אליו. אז זה אומר שהוא לא, הוא לא, הוא לאו דווקא צריך להיות בן אדם כזה קרוב לסנואו כדי להתנדב לכזה תפקיד.
וואי, גם שיתנדב לתפקידים, לא כל אחד יכול להתנדב.
כן. ואז באמת יש את הקטע הזה בתוך המסיבה, שסנואו לוגם משקה, ויוצא לו דם, שזה מכין אותנו לספר השלישי. כן, גם נציין שהוא גם משאיר כל הזמן לקטניס ורדים, שזה משהו שלא קורה בספרים. בספרים היא רק מספרת על הריח של הורדים, לא על הורד עצמו.
דווקא יש קטעים בספרים, פשוט לא כזה מוקדם. ואז בעצם קטניס חוזרת חזרה למחוז והיא מדברת עם...
לא, היא קודם כל מקבלת את זה חד משמעית מסנואו, שהוא עושה לה כזה לא, שזה ברור לכולם שהוא לא שוכנע באהבה שלה לפיטה, אני לא יודעת, זה היה ברור.
כן, אני חושב שממש רואים שהוא רומז לה שאת לא עושה עבודה מספיק טובה.
כן, כי יש שם לא מאוד ארוך, זה סצנה של איזה 5 שניות, זה המון מהסרט.
זה המון מהסרט, אני חושבת שיכול לעשות את זה יותר טוב בספרים, כאילו, זה...
למה, אני חשבתי שזה עבר טוב. יש שם רגע מאוד ארוך שיש רק, כאילו יש זיקוקים, יש מבט בין קטניס לסנואו, שניהם ממש מיישרים מבט אחד לשני, אף אחד לא בחלק הזה, זה בינו לבינה. והוא ממש עושה לה כזה, לא עם הראש.
אבל יש הרבה צנות כאלה שכזה, מקילומטרים הם מסתכלים אחד על השני. אני כזה, חלש.
זה לא קילומטרים, דווקא זה היה מאוד יפה, שהוא כאילו על המרפסת, היא לא כזאת גבוהה, זה בסופו של דבר מסיבה די מצומצמת, זה רק האנשים הבכירים בקפיטול. יש מבטים בזמן הזיקוקים, כי ברור לכולנו שהזיקוקים לא מעניינים את קטניס. דווקא אני חשבתי שזה רגע עוצמתי, גם זה הרגע שבאמת מבינים נגדיר את זה מלחמה שבעצם מתחילה בין סנואו לקטניס. יש פה שתי דמויות חזקות שהולכות להילחם אחת בשנייה, ובעצם פה מתחילה לפי דעתי המלחמה.
שמתחילות להילחם, אבל מצד שני, באיזשהו מקום אחת צריכה את השנייה. יש סרט, נקרא רכבת הקרח, לא יודע אם ראיתם, שם רעיון דומה, כזה יש אפוקליפסה בעולם, ובעצם נשאר רק מסיעת רכבת אחת, רכבת מאוד מאוד ארוכה שנוסעת כזה מסביב לעולם כל הזמן, כי רק ככה אפשר לשרוד, כי יש כפור בחוץ, ויש את הקרונות הקדמיים, a.k.a. הקפיטול, והקרונות האחרונים, a.k.a. מחוזות 12 למיניהם. וזה איזשהו ספוילר, מי שבעצם שולט על הרכבת, מנהיג של הקרונות הקדמיים ושל כל הרכבת, וזה שמנהיג את הקרונות האחרונים, הם נמצאים בקשר תמידי אחד עם השני, כי שניהם מבינים שאי אפשר שיהיה כאוס, כי אם יהיה כאוס הכל יתפרק, האיזון חייב להישמר. אז זה גם איזושהי סוג של מערכת יחסים ש...
זה נכון גם בעולם האמיתי.
נכון, אבל...
ברור לכולנו ש... בשביל שאנחנו נוכל לקבל מוצרים זולים ובמהירות, אז אנחנו צריכים שאנשים... יקבלו פחות כסף או יעבדו יותר שעות או בתנאים יותר מכפילים, וזה קצת כזה, יש לנו מסכים, נכון? זה כזה, מה שרחוק ממני אני לא יודע עליו.
כן, זה מאוד מעניין לראות את המערכת היחסים הזאת שסוג של נכפתה על שניהם מבלי שבאמת הם רצו אותה.
למרות שעוד הפעם, המערכת היחסים פה היא כן שונה, כי נגיד, אני לא ראיתי את הסרט, אבל בדרך כלל מערכות יחסים של שתי מנהיגים, זה בדרך כלל שתי אנשים, אפילו בערך באותו גיל, או לפחות בוגרים, נגדיר את זה ככה, שהם מבינים את הפוליטיקה. ופה יש לנו את קטניס, שהיא קלולס מוחלטת, היא בת 16-17 בעניין הזה, היא אין לה שום קשר לפוליטיקה, היא אפילו אומרת כל הזמן, מה הם נפלו עליי, אני לא רוצה בכלל להיות סמל של שום דבר. היא ממש לא יודעת לתפל את זה, ודווקא מראים לך שכל מי שסביבה מתפל את הכל בצורה פוליטית. אז תכלס המערכת יחסים בינה לבין סנאו היא לא שוות ערך, כי קטניס מנסה בכלל איכשהו לצאת מכל הסיפור הזה, וסנאו הוא זה, אם אני אתאר את זה, אז היא משחקת דמקה בזמן שהוא משחק שחמט, כאילו זה הרגשה.
זה אנלוגיה יפה.
משחקת דמקה, משחקת באיזה גוגו עם איזה הפרסק, משחקת דמקה.
כן.
ואז בעצם אנחנו חוזרים חזרה למחוז 12, ויש את השיחה שבינה לבין גייל, שאומרת לו בואו נברח, בואו נברח, וגייל כזה, לא, אני רוצה למרוד, והם כזה רבים.
שאגב, זה שיחה שמציעה כאילו את קטניס מאוד מאוד רע, ואת גייל מאוד מאוד טוב. השיחה בתוך הספר היא מאוד מאוד שונה, כי גייל בעצם ברגע שהיא מציעה לברוח, ישר אומר כן. אומר לה, כן, בוא נברח, איזה כיף, איזה יופי שאת סוף סוף רואה את זה, כמוני. ואז בעצם רק כשהוא מבין שפיטה מצטרף אליהם, הוא בעצם ניסוג אחורה. זה גם למה מי שקורא את הספר מקבל את גייל כתמונה אחרת, כי הוא לא כזה אירוי כמו שמציגים לנו אותו. בסרטים. זה נקודה שהייתי חייבת לעלות.
כן, ואז יש את כל הקטע בכיכר, ואני חושבת שעשו את אוכף השקט החדש מעולה, באמת. הוא כאילו דמות כזאת צדדית, לא באמת מתעכבים עליה גם הרבה בספרים, אבל מין כזה, אני חושבת שהוא העביר את המסר מעולה, הכל הכניסה של כל אוכפי השקט, זה מין כזה, זה באמת וואו, שזה קוקו בבת אחת, בא לה ואוכף שקט, המנהל של אוכפי השקט בעצם הישן, באים ישר, כאילו לא תן לו לדבר איתו כלום, נעלם לנו מהעיניים.
הוא גם אומר לו, היי קומנדו, כאילו הוא יודע שזה המפקד שלו, הוא בא להגיד שלום המפקד שלו, ישר רוצחים אותו, כאילו.
כן, זה
מעביר לנו את ה...
עוד חזקה, גם ההצלפות בכיכר. ואז זה דווקא מעניין שמראים את הקטע של מין כזה, הפסקנו את השידור של מה קורה בין, אחרי ההצלפה של קטניס.
בנושא של ההצלפות עצמן, אז שמתי לב שתקנו אותי אם אני טועה, היה פה שינוי מאוד גדול לעומת הספר.
עצום, עצום.
של איך גייל הגיע לשם.
נכון.
שינוי מאוד משמעותי שמציג את גייל בצורה של גיבור. נכון. לוחם העם, מנהיג שמגן על העם שלו. שזה לא, בכלל, אין שום קשר לאיך שזה קרה בספר.
אין שום קשר, סתם...
שאני חושב ששמעתי את זה, מאוד כזה התרעמתי ואמרתי, אני חייב להרים טלפון להגיד שזה לא בסדר.
נכון, נכון, יש שם גם את הקטע הזה, גם בכלל גייל מתעלף בזמן שנותנים לו את העמקות האלה, ושם בעצם מציגים אותו שתוך כדי הצלפות הוא בעצם אומר לקטניס, לכי, אני אסתדר, הוא באמת מוצג שם מדהים, 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 ואז מי שמוציא אותם מכל התסבוכת הזאת זה פיטה, ובסרט הוא פשוט לוזר.
לא, זה היימיץ'.
לא, זה היימיץ', אבל פיטה מאוד עוזר לו. כאילו זה מין כזה, היימיץ' ופיטה יחד. בכלל, יש המון מערכת יחסים בין היימיץ' לפיטה, שהיימיץ' כן מבין שפיטה הוא ממש חכם. אין את זה בכלל בסרט. פיטה סתם עומד, פשוט ניצב בסצנה הזאת, הוא אפילו לא מדבר. אתה ממש אומר לעצמך, מה הוא עושה שם? איך הוא הגיע לשם? מרוב שזה לא הגיוני. שזה בכלל לא מה שקורה בספר, בעצם פיטה נמצא עם קטניס, הוא מבין מה קורה, הוא מנסה סוג של לא לעצור אותה, אבל הוא מנסה להגיד לה, אולי עדיף לא תיכנסי לזה, והיא נכנסת, וברגע שהיא נכנסת, הוא בעצם מקריב את עצמו. זה לא קורה בכלל. מציגים לנו את גייל כמדים, ואת פיטה כאפס, שזה בסה, אבל זה המצב.
אני שמח שיחדו בעצם את החלקים שגייל סתם מסתובב עם התרנגול הודו, ואז תופסים אותו, אלא הוא טוב. יותר יהיה ככה מרשים מבחינתו להראות שהוא בעצם מציל בן אדם.
כן, מעיף את האוכף שקט בשביל איזה מישהו, כן.
אני חושב שזה היה שינוי נכון. לדעתי.
שינוי נכון, שעוד הפעם, אני חושבת שכל השינויים שקרו בסרט, הם, בסופו של דבר זה קצת מרגיש לפעמים, כאילו מי שעשה את הסרטים לא קרא את הספרים אף פעם, ולא הבין לאן הסוף מכוון. כאילו, יש ממש הרגשה כזאת, כי...
דווקא זה מאוד תורם לסוף.
זה בכלל לא תורם לסוף.
זה תורם לסוף? אני חושבת שכן.
זה בכלל לא תורם לסוף.
אני חושבת שכן, נקודת המבט של הסרטים, המידע שיש להם, זה לדעת אם הוא הציל מישהו, זה גיי מגיע ממקום מאוד טוב, אנחנו נדבר על זה כאילו המון בהמשך, כאילו אולי מה שהוא עושה הוא לא טוב, אבל הוא מגיע ממקום טוב.
לא,
הוא כן לא לטובת האנשים, הוא כן לטובת, כאילו הוא רוצה לעשות מרד, הוא יכל לברוח עם קטניס, הוא בחר שהוא רוצה למרוד ולא להשאיר אנשים מאחורה.
כן, אין ספק שהוא בחור טוב, ויש גם הרבה צדדים טובים אצלו, וגם אני כל הזמן מציינת את זה. אין פה טוב מוחלט ורע מוחלט, אין.
נכון.
פשוט, אני באמת חושבת שהפער שהם יצרו בין גיי לפיטה, הוא פשוט היה עצום מדי.
אבל אני חושבת שזה פשוט מחוסר מה שנתנו לפיטה, לא כמה הרימו לגיי.
אוקיי, את יודעת מה? את זה אני יכולה לקבל.
יש. ואז בעצם יש את כל הקטע, מביאים אותו הביתה, פרין לוקחת פיקוד, שזה כזה, זה טאץ' נחמד לסרט.
כן.
טאץ' נחמד. ואז בעצם יש גם איזה דיאלוג ביניהם, שקטניס הולכת להביא שלג כדי לשים על, על גייל, ואז פתאום יש דיאלוג בין פרין לקטניס, ואני הייתי כזה, וואו, פרין וקטניס לא מדברות בכלל, הן כאילו מדברות איזה 5 מילים במהלך הספר, ואני כזה, וואלה, איזה מבאס זה. והייתי כזה, זה דווקא היה חסר לי, זה דווקא היה...
יש להם יותר דיאלוגים בספר השלישי שאנחנו נגיע אליו.
נכון, נכון.
אבל נכון, זה היה חסר, וגם לפי דעתי זה דיאלוג שניקח מהספר השלישי ואנחנו לא זוכרות פשוט.
יש מצב.
זה הדיאלוג אבל מאוד משמעותי, שבעצם פרין נותנת לקטניס ואומרת לה, את חופשייה לעשות מה שאת צריכה לעשות. אל תדאגי לנו, אנחנו נסתדר. את, יש לך את המשימות שלך. לדעתי נקודה מאוד חשובה.
ואז יש את ה... בעצם, רואים אותם, זה קטע נורא מוזר, רואים אותם הולכים מלא אוכפי שקט ברחוב, אני כזה, מה זה? זה חלק מהמשטר החדש, מה קורה שם? ואז בעצם, לא, הם הולכים להסיף בעצם של, של הגמול הרבעוני.
לפני שהם הולכים להסיף, אז יש לנו באמת את, את החלק של איך בכלל מגיעים להסיף. זה העניין הזה שסנואו מדבר עם, מדבר שוב עם פלוטרח, יד ימינו. ואז הוא בעצם אומר... מסתכל על הטלוויזיה, רואה את היימיץ' בעצם מגן על גייל וכל זה, ואז אומר לו, זה הבעיה שלנו, הבעיה שלנו זה המנצחים. ואז הוא אומר, הלוואי ויכולתי להרוג את כל המנצחים האלה, אני לא רוצה את המנצחים האלה, עם החולשה של הקפיטול וכן הלאה. ואז פלוטרח הוא זה שבעצם סוג של מציע לו, בוא נלך להסיף שונה. זה עוד הפעם ממש מוזר לי.
אבל אני חושב שזה כן מיישב איזשהו דיבייט שהיה לכם בפרק הקודם, שדיברתם גם בהמשך, איך ידעו שקטניס תהיה בזירה, איך ידעו להתאים, אז פה זה סוג של סוגר את הפינה, כי הנה, פה נסגר המעגל של איך להכניס את קטניס ואת כולם לתוך הזירה.
לא, אבל עוד הפעם, פלורך ממש מסביר לנו בספר ש...
אבל זה קרה אחרי הנשף. כביכול זה יכל לקרות, השיחה הזאת יכל לקרות אחרי הנשף.
כן, נכון, אבל זה לא משנה מתי זה קורה. הנקודה היא שפלוטרח אומר שאחד הבעיות שלו היה עקב אכילס בתוכניות, זה שהיא נכנסה לתוך הזירה. אף אחד לא הבין שהיא תיכנס לתוך הזירה, זה היה הלם. זה ברור לנו ב-100% בספר, שזה היה רעיון כנראה של סנואו, שהוא לא סיפר גם לאף אחד. שכולם היו באלם מוחלט, כי גם יוצא מצב שקפיטול היה באלם מוחלט מזה, כאילו הקפיטול לא רצה את זה בכלל. והוא פשוט היה כל כך חדור מטרה להרוג את קטניס, שהוא כזה לא חשב.
זהו, אז פה מציגים קו שונה שבעצם זאת הייתה התוכנית מההתחלה. והבן אדם שהוא מאסטר מיינד, או אחד מהמאסטר מיינד, מאחורי מהפכה, הצליח להוביל למהלך הזה, שהיה מתוכנן לפרטי פרטים מראש.
עוד הפעם, אני חושבת שזה לא מהלך חכם, כי בסוף המנצחים, יש להם באמת, הם היחידים שכאילו יש להם חיבור לקפיטול. הם סוג של כלים של הקפיטול, הם למדו אותו במשך כל השנים וכל זה. הם באמת... יכלו, הם, לא, הם באמת עקב אכילס של הקפיטול במלחאות, הם באמת האנשים שיכולים להוביל מהפכה, וגם לתת הרבה מידע על הקפיטול, הרי בסופו של דבר צריך את כל המידע הזה, איך הקפיטול מתנהל, מה קורה בתוכו, יש גם את כל החלק שפיניק אומר כזה על, ה, על, על סודות וכל זה, זה כאילו, כל הדבר הזה מתקשר לנו, אז זה מאוד לא הגיוני שמישהו שמוביל את המרד יכניס את כל המנצחים לזירה.
אבל המטרה שלו בסוף לא הייתה להראות את המנצחים, אלא לתת לסנואו, כמו שאלה ציינה, שסנואו בעצם נותן בו את האמון שהנה, אני רוצה להרוג את המנצחים, הבן אדם הזה נותן לי את הפתרון איך לעשות את זה. והוא אומר, וואי, הוא גאון. מה שהוא יגיד אני אעשה, כי וואלה, יש לו רעיונות מבריקים.
כן, אתם אומרים בעצם שהסרט נותן לנו את ההרגשה שפלוטח הוא פשוט פוליטיקאי ברמות הגבוהות, והוא מוכן ללכלך את הידיים בשביל להגיע למטרות שלו. זה כן. הרעיון.
צריך לעשות מה שנקרא במלחמה, יש את הקורבנות שלה.
שזה פים שחוזר איתנו הרבה. בין עם מה שחיימיץ' עושה בשביל שהם יצליחו, בין עם מה שהמיועדים עצמם עושים בשביל לנצח במשחק. מה שנקרא במלחמה אין...
כן.
אין חוקים.
עדיין זה מוזר לי מאוד, והיה לי מאוד קשה לקבל את זה, אבל טוב.
כן, עוד משהו שהיה מאוד חסר, זה בעצם כל הקטע שהם מתאמנים. זה ברגע שהם מבינים שהם הולכים להיות בגמול הרבעוני, ששניים מתוך שלושתם יהיו שם, שפיטה אומר להם, טוב די, תפסיקו להתמרמר על החיים שלכם, אנחנו מתאמנים, אנחנו לומדים את כל מי שיכול להיות בפוטנציאל, אנחנו הולכים לאכול כמו שצריך, להתאמן, לעשות כמו שצריך.
אני החלק שהיה הרבה יותר חסר לי מזה, זה שבעצם ברגע שהם מחליטים להתאמן ולנצח, הם אומרים שהם מתחילים לראות את כל המנצחים האחרים, ואז אנחנו בעצם מכירים את המנצחים האחרים. עכשיו, אני אומרת עצמי, אני ממש חיכיתי לסרט לראות את זה. יש שם קטע שהם יושבים לילה שלם ורואים איך ניצח כל מנצח. שזה מעניין בטירוף. גם יש מלא מידע על היימיץ', על איך הוא ניצח את המשחק שלו. וגם לא באמת היה צריך לעשות איזה משהו משוגע, היה צריך לעשות איזה ריקאפ ממש ממש קצר של שתי דקות, של כל האנשים האלה, איך הם ניצחו את המשחק שלהם.
ארבעה אנשים בגילאים שונים. לא יודעת, זה מוזר, זה מוזר כל הקטע הזה שהוא חסר. גם איך שהציגו לנו בסוף כן את המיועדים, זה גם כזה... זה היה ממש מוזר.
זה היה ממש גרוע, כי כאילו יוצא מצב שאת לא באמת התחברת לכל האנשים האחרים, כי את לא באמת מכירה אותם בשום צורה שהיא. אז לפחות אם היה חמש שניות של כל אחד מהם מנצח את המשחק שלו, גם היית מבינה מי הבן אדם. יוצא מצב שאת לא מכירה שום מנצח ובאמת האישיות שלו.
למרות שאני לא יודעת איך מאגס ניצחה את המשחקים שלה עד היום.
נכון, אבל קודם כל הם לא היו צריכים להראות את כולם. נגיד לי היה חסר את פיניק, את היימיץ' וג'ואנה. זה היה מספיק לי. מבינה אותי? לא הייתי באמת צריכה את כולם. אבל הייתי צריכה לפחות את האנשים החשובים ביותר, וגם להבין את זה שקטניס ופיטה נכנסים ברבק למשחקי הרעב. אין את זה, אין את זה בכלל. אנחנו חווים אותם ברבק מלא לנצח את המשחקים, להגיד אנחנו הכי צעירים, יש לנו את הסיכוי הכי גבוה לנצח, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו לנצח את המשחקים האלה. אין את זה בכלל.
אין את זה.
יכול להיות שגם, אני חושב שעשו פה איזשהו שיקול דעת של, טוב, אם אנחנו ממש חייבים לחתוך בבשר החי, ואנחנו כן בהמשך טיפה מציגים את המועמדים האחרים, אז יכול להיות שפה נוותר על החלק הזה. כלומר, נגיע לחלק העיקרי. וגם, נגיד בספר, לא כל כך רואים את הרבק הזה, אלא להפך, רואים שהם נאלצים להגיע למשחקים
האלה. לא, הם מגיעים ברבק. בסוף פיטה גם בבוקר אומר להם, אנחנו מגיעים למשחקים האלה, אנחנו מנצחים אותם, והוא מכריח את האימיץ' שבכלל להפסיק לשתות אלכוהול, הוא מכריח את קטניס לקום כל בוקר, והם מתאמנים מאוד חזק. הם מגיעים למשחקים מאוד חזקים. הם אחד המתמודדים החזקים ביותר גם פיזית.
אז זה השינוי, שהיה בסרט.
אגב,
אחד מהם.
זהו. אז...
הם גם מבקשים מגייל ללמד אותם להכין מלכודות, זה יש שם...
נכון, ואז בעצם מתפתחת מערכת יחסים בין גייל לפיטה, ובעצם זה הרגע היחיד שבאמת הם מכירים אחד את השני. וממש גייל אומר, אחרי הזמן שהוא מבלה עם פיטה, או ממש הוא אומר את זה, אני מבין מה את מוצאת בו, כאילו הוא ממש מבין את זה. ואין פה... אין פה את כל הדבר הזה, זה כן נראה לי חלק גדול שהיה אפשר איכשהו להשלים אותו.
זה פשוט לא מתאים לנרטיב של הסרט על איך פיטה, אז אמרו, טוב, כן, נחתוך טוב. את זה פה, נחתוך את זה
הוא
פה.
הוא לא באמת חשוב,
כן,
הוא לא איזה משהו...
בדיוק.
הוא בכלל ימות בטח בדרך, כאילו, בדיוק. ככה הוא לוזר.
נקודה נוספת שרק שהודיעו באמת על הגבול הרבעוני, זה שרואים לשנייה איך היימיץ' מגיב לזה, שמרמז לנו שבשלב הזה הוא לא מודע לתוכנית. רואים אותו שממש זורק בקבוק על הטלוויזיה.
אז יש איזה רגע בספר גם שהוא אומר, מה הרגע שהכריזו לגמול הרבעוני, אז התחלנו לדבר כל המנצחים של המחוזות האחרים. הם קצת מדברים על זה בספר, זה ממש לשתי שניות. אנחנו, זה לא מה שאני אומרת, אנחנו לא יודעים היימיץ' היה מורד לפני הגמול הרבעוני או אחרי.
גם זה מראה שאף אחד, זה מה שדחלס רציתי להגיד, שנגיד למה לא הגיוני שפלוטרח מציע את זה לסנאו, כי גם כמו שאתם אומרים, היימיץ' מאוד מעורבב ומאוד פוליטי. בספר זה מאוד ברור לנו שסנאו עושה את זה על דעת עצמו בלי לספר את זה לאף אחד, מודיע לכולם את זה בשידור חי ומחליט את זה, חורץ את גורלם של כולם. ואם היה איזושהי תוכנית מקדימה, אם פלוטרח באמת היה זה שמוביל את זה, היימיץ' היה יודע, זה לא היה מפתיע אותו. הוא היה אחד מהאנשים שיודעים את זה. מישהו היה יודע את זה, אבל אף אחד לא ידע את זה פה, כאילו, שזה מאוד מוזר.
יכול להיות שבשלב הזה, אני איך שרואה את זה, שהתוכנית הייתה עדיין מה שנקרא, ממש בין בודדים בהנהגה של המרד, ולא רצו לסכן, בטח לא לפני תחילת המשחקים, ולהודיע את זה גם לאנשים אחרים. אני מבין באמת הנקודה של היימיץ' שבסוף רואים שהוא איזושהי דמות מאוד משמעותית בכל הסיפור הזה. יכול להיות שהחליטו שמערבבים אותו בסוד, רק לקראת המשחקים.
חתיכת דבר, אבל הוא ממש אחד מהמועמדים, הוא היה צריך לדעת את זה, עובדה שהוא לא ידע. עוד פעם, לי זה עוד פעם מרגיש כזה חסר. כאילו, מה שנקרא חור בעלילה.
יש לנו הרבה נקודות, זה אני תמיד אומרת, יש הרבה כאילו קווי עלילה שהייתי שמחה לא לקבל מהנקודה מבט של קטניס, כי בדיוק יש המון דברים מעניינים שקרו שאנחנו לא נדע עליהם.
נכון, אבל דווקא בסרט את כן רוצה להראות אותם, ובמקום לתת לך אותם, הם אומרים לך שטויות אחרות שאין להם שום היגיון, זה מה שמבאס אותי.
כן, אולי בסרט הבא.
אולי בסרט הבא.
או זה שאחריו.
יש גם איזה קטע שבאמת היימיץ' אומר שזה משפט מה זה חזק, הוא אומר, אין מנצחים במשחקי הרעב, יש רק שורדים. ואנחנו צריכים בעצם לשרוד את המשחק, לשרוד אחרי זה גם את החיים אחרי זה. סתם אהבתי ממש את האנלוגיה הזאת, זה היה ממש מעניין. וגם זה אנלוגיה ישירה, אגב, לכאילו survivors. טוב, חברים, כמו ששמתם לב, הפרק רק מתארך ומתארך, אז החלטנו לחלק אותו לשתיים, וזה יהיה הסוף בעצם של החלק הראשון של סיקור הסרט והספר, ונתראה שבוע הבא.